בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
היי.
מה העניינים?
יפה, ככה.
כוח השיעולים האלה כבר...
זה גם דבר שלא נגמר, אנשים סוחבים שיעולים.
משהו.
כן, אבל זה בשבילי כבר רעש לבן עכשיו, כי כולם משתעלים, כולם, כולם, גם ברחוב יש מלא שיעולים, כשזה ייגמר, יהיה לי מוזר, יהיה לי שוכר.
אני גם לא, אני תמיד חושב על זה ואני אומר, איך האדם הקדמון כאילו הסתדר עם שיעולים? נכון שהיו הרבה פחות... דברים כאלה, כי הרבה טריגרים של שיעולים וענייני ריאות הם בגלל הזיהום ובגלל אלרגיות שונות שפעם לא היו והאדם פיתח אותן בגלל המון המון חומרים שלא היו בסביבה ובמציאות שלנו.
זה מדהים שאתה שואל כשעת אפס שלי היום.
לא, האדם הקדמון מת הרבה לפני שהוא השתעל. כנראה.
כן, הוא לא ישב בבית ואמר, רגע, אני אקח מוקולית, או אני אעשה אינלציה?
לא, אבל גם הוא בטח חשב שהוא תקוע עם הדבר הזה עכשיו לנצח. זה, זה גם... אני כל הזמן חושבת, מה, האדם הקדמון בפעם הראשונה שהוא ראה את הלילה?
מה זה בפעם הראשונה שהוא ראה את הלילה? זה היום הראשון של חייו.
כן, אבל כאילו, אתה לא יודע, אין לך את הבינה וש...
לא, אבל זה דווקא משהו התפתחותי כזה, זאת אומרת, הרי מי יותנו עמבה... היו לילות וימים, אז זה כאילו גדלים עם זה.
כן, לא, אבל פתאום שראת הירח בפעם הראשונה ואמר, מה זה הדבר הזה? כאילו, לא יודעת.
הוא אפילו לא חשב על זה, נראה לי. כאילו, נראה לי שזה היה לו פשוט, כאילו...
למה אתה מזלזל?
באדם הקדמון?
מזה יהירות.
וואו, בכל כך קלות. אני מזלזל בו, טומטם חי במערה. תעבור לבית.
תתאפס על עצמך, אדוני.
גם... טוב, יש המון דברים כאלה של...
צורה לך.
נגיד חתך, אוקיי, הרי פעם דברים היו פשוט מזדהמים ומתים מכל חתך קטן. בדיוק הבוקר קראתי, אחד הפועלים התאילנדים שהיו חטופים אצל חמאס, התראיין, נדמה לי באנגליה, לעיתון בריטי, או בארצות הברית, לא זוכר איפה, והוא סיפר שהוא, קודם כל הוא היה קשור בשלשלת ברזל, והדבר שהטריד אותו, זה שהיה לו איזה חתך, שמחבל חתך אותו עם סכין מטבח, ולא היה לו שום, זאת אומרת, וזה לא התאחה. זה, הרי יש חתכים כאלה שלא משנה כמה פלסטרים או זמן, זה לא יגליד, אם אתה לא תופר אותם. והוא אומר שבסוף הוא נאלץ לתפור את זה לעצמו, עם, לא בדיוק כתוב מאיפה המחת ואיכות, אבל שהוא פשוט בלי הרדמה ובלי כלום, תפר... זה מה שנתן לו כנראה מחבל שמר עליו או משהו, איזה... תפר לעצמו את, את החתך הזה שעשה לו מחבל עם סכין מטבח. אז גם חשבתי על אדם קדמון. כאילו,
כן?
איך הוא היה עושה עם חתכים? ואיך היו... יחי ההבדל, כן?
כן.
יחי ההבדל, אבולוציה לעומת דבולוציה, שהחמאס גרר אותנו אליה. בוקר טוב, איזה יופי
של... נגענו בהכל.
כן.
בדיוק באתי לשאול האם האדם הקדמון היה בדיכאון גם. כאילו זה, זה מעניין. אם הוא יצא מהמערה וכאילו אמר, מה הטעם? מה הטעם? אז אני אלך לרדוף אחרי ממותה.
גם לא היה לו זמן לזה. הוא מת לפני זה. הוא מת לפני שהגיע הדיכאון.
אני חושב שפחות היו סובלנים לגבי כל מיני דברים כאלה. כאילו... מה אתה עם השטויות שלך עכשיו? אתה עצוב לי פה. צריכים לאכול, לך תביא את האוכל.
בדיוק.
לא טעים לך, לא נורא. כאילו, בסדר, מחר יהיה טעים.
נכון.
לא, אבל שהוא גילה אדם הקדמון, נגיד, את האומנות. כי הרי הוא היה צריך לצייר על זה כדי, לא יודעת, להעביר מסרים או להבין כאילו מה היה. לא זוכרת למה אדם הקדמון התחיל לצייר על הקיר, האמת. אני מנסה לחשוב על זה. איך הוא התחיל? איך הוא הגיע הרעיון?
כאילו להנציח את הסיפורים של מה שקרה?
אבל מי יודע שיש אחריך מה...
אני לא יודע אם זה בהכרח להנציח. אולי זה... אנחנו לא יודעים, הרי זה ציורים של עשרות אלפי שנים.
כן.
הציורי קיר המדהימים האלה. אולי זה לספר אחד לשני, כזה, הנה, היה פה עדר ו...
יכול להיות.
כאילו כמו...
ואני בדיכאון מזה, אחי.
ופה נחתכתי, ולא יכולתי לתפור את עצמי. ויצאתי החוצה, והיה לילה. מה זה אומר?
מה זה? למה הכל נגמר החושך?
נכנסתי, היה אור, יצאתי, היה לילה.
אבל הגילוי הזה, שאתה מצייר על אבן, ואז אתה אומר, אני נהנה מזה. כאילו, ככה התחילה...
כן, ויש מי שעושה את זה יפה, ויש מי שעושה את זה... לא יפה.
מעניין אם
האדם הראשון
שצייר על מערה היה כזה, אף אחד לא מבין אותי.
פתוח.
כן, אולי זה מישהו שלא נתנו לו דווקא להשתתף בצייד, ואמרו לו, הכי קרוב שאתה תראה את התאו הזה, זה על הקיר שאתה תצייר במנהרה.
לא, היה לי קטע כזה אתמול שפתאום...
מערה, אגב, מערה.
מערה?
כן. אני חושב...
ולא מה?
לא, כי מנהרה זה כזה...
טריגראי.
כן.
הכל טריגראי.
נכון.
הכל.
אפילו המילה טריגר. היא טריגר. טריגר הוא... כן. זה טריגר.
לא הייתי רוצה להיות אפי בימים אלה.
לא, לא, לא.
אפילו, כן.
תפסה אתכם ההזעקה אתמול ב...
בפוש, בטלפון.
וואלה.
כן.
וואו, וואו, תפסה אותי. מה זה תפסה אותי? בפעם היחידה שאני מחוץ לבית, היא תפסה אותי. אני לא רוצה להיות האדם הזה שהזעקה קוראת לו בכל מיני מקומות מוזרים, כאילו, וואו, אצל הפסיכולוג. ועכשיו, כשעשיתי ציפורניים, אחרי באמת חודשים שכאילו לא עשיתי ציפורניים, לא יודעת אם שמתם לב.
כן, האמת שכן. יפה.
חיים שלי, לא, אבל אם שמתם לב לפני שהמצב היה קושי, הקשיים.
נורא, נורא, ברור, זה הלך והתקדם.
אנחנו גם דיברנו על זה.
אפשר היה לתארך את זה כמו עץ.
זהו, חשבתי שאתם מדברים על זה.
המון דיברנו על זה. את האמת שיש לנו קבוצה, ציפורניים של אביה, וזה עדיתל ואיליל, שגם רואה את זה משם.
הכותרת היא מתחלחלים מהציפורניים של אביה.
ומה קורה כל יום, מה קורה, מה אתם אומרים, היא תבוא היום עם ציפורניים חדשות.
אולי נקנה לה,
אולי נקנה לה ואוצ'ר, שזה ירמוז, כאילו.
תבין.
סתם, הן היו שחורות ועכשיו הן כחולות, נכון?
נכון. ו... כי אני ציונית, סתם. לא, אבל מה שקרה זה שהלכתי לעשות ציפורניים, ובאמת כאילו זה דבר שלא לא קורה הרבה שאני יוצאת לאחרונה כאילו מהבית. אני עברתי דירה וכאילו באמת ביתי ומבצרי, אבל תמיד כזה מייט ואני השתעשנו ברעיון של אם תהיה הזקה נכיר את השכנים. והייתה הזקה ולא הייתי בבית. אז כאילו גם כבר תחושת הפומו התחילה. והייתי בציפורניים, וכאילו הרי יושבים כזה כולם, ומה עושים בסלון ציפורניים? מדברים על המצב, כאילו, זה אנשים שאני לא מכירה, כזה, מה אומרים? יו, איזה מצב. קשה, קשה.
כמה זמן זה כזה?
שעות, לגג'ה זה שעות.
שעות, שעה.
בנייה אנטומית זה תקופה. סליחה? להתכונן לתקופה, כן, אנטומית.
מה זה בנייה אנטומית?
זה, יש לי, תראה, יש מין בליטה כזאת, נכון, יש בליטה, זה לא הציפורן שלי לגמרי, יש קצת בליטה כדי שהחומר לא ייגע בציפורן, ואז זה שומר על הציפורניים, ממש. בנייה אנטומית זה דבר שממש אפשר לתחזק ציפורניים ארוכות יותר טוב.
אפשר אבל עם כותרת פחות מוגזמת?
לא. לא, כי זה ממש התהליך. תקשיבו, התהליך הוא...
בנייה אנטומית, זה ממש נשמע כמו שם של מעולמות ההנדסה הגנטית.
השתלת זרוע נוספת.
זהו, גידלנו במעבדה אוזן.
אבל זה ממש ככה. בפועל, אתם יודעים מה קורה שם? אני באה, שמים לי את החומר, ואז כאילו, היא פשוט לוקחת לי את האצבע והופכת אותה, הופכת אותה ככה כדי שזה יתייבש הפוך, כדי שתהיה בליטה.
שכוח המשיכה...
זה כאילו צריך שכוח המשיכה יוריד איזה קצת, אבל לא מדי. ואז ברגע מסוים היא אומרת, תהפכי מהר ותכניסי. ואם אני לא מכניסה מהר, היא כאילו מאוכזבת ברמות. זה כאילו... תביא.
אז זה שעות, בקיצור.
זה שעות, זה שעות. וישבתי שם, וכאילו כולם מדברות על המצב, וזה, וטילים, והם כולם גם מראשון, המניקוריסטיות, וזה, ואני כזה, יואו, טילים, ובראשון יש הרבה פגיעות. ואז כאילו הגענו לשלב של איזה צבע את רוצה, ואני כאילו מתלבטת, והמניקוריסטית...
אז זו לא החלטה שבאים איתה מהבית?
כאילו כן, גם מזה הם מתאכזבות, אם לא באים עם זה מהבית, אבל היא אומרת...
תבית שלי, את הרבה פעמים מפתיעה אותי, כשאני חושב על זה.
כי תמיד באים מהבית עם שחור. ואז אין כזה, מה, לא תעשי צבע? לא משנה. אז אני כזה אומרת את הצבע שאני רוצה, ואז המניקוריסטית אומרת לי צבע אדום. באמת, זה מה שהיא אמרה, צבע אדום.
כשהיה צבע אדום?
כן, פתאום היה צבע אדום, אבל גם אמרה את זה באדישות מוחלטת. ואני כזה... ואני כאילו לא, לא, צבע אדום.
אני לא הטיפוס.
היא התכוונה...
לא מתאים לאופי שלי.
היא התכוונה להגיד לך שיש הזקה? או שהיא הציעה לך את הצבע האדום לציפורנה?
לא, שיש הזקה. אמרה צבע אדום, ואני לא צבע כחול. דווקא כחול, אדום.
אבל איך לא ראית בזה? איך לא ראית בזה סימן?
שמה?
שאת צריכה לעשות צבע אדום בציפורניים. את מתלבטת וליטרלי...
אני אדם שהוא מאוד בטוח בעצמו.
אלוהים באותו רגע שולח לך סימן...
לא בפשן, לא בפשן, לא בצבעים.
פשן היא שולחת סימנים לאלוהים.
בדיוק, לא אלוהים?
אלוהים קם בבוקר, אומר, וואו. אז נפלתי פה עם האופיט.
עם הבנייה האנטומית.
אני...
אלוהים אומר, חשבתי שאני יודע מה זה בנייה אנטומית.
שמעו, ביום השמיני...
כאילו, אדם וחווה?
כן, ביום השמיני... זה לא כתוב, זה הסיפור שלא מספרים, ביום השמיני זה הבנייה האנטומית.
זה גם היה הרעיון של הנחש, אגב, אני חייב להגיד.
רצנו למקלט הציבורי, ואני רצה למקלט ציבורי עם שובל של מניקוריסטיות, וידיים...
שלכולן קוראים שובל.
תאי, לא, לא, האמת שלא, ויד אחת... דיר אל בלח, יד שנייה חן יונס. ככה זה נראה, כי עוד הייתי לפני התהליך, ואני הולכת עם שובל של מניקוריסטיות, מגיעה למקלט הומי אדם, וכאילו אומרת שם כזה, כאילו מנסה להסביר את המצב של הציפורניים, באמת לאף אחד לא אכפת, אבל אני מנסה להסביר את המצב שלי, בזה שאני נעמדת ליד המניקוריסטיות, צמוד צמוד, ואומרת כזה, איזה קטע שזה קרה באמצע, איזה קטע שזה קרה לנו באמצע, עדיין לא... כן, תמונות קשות, וזהו, ואז חזרנו.
איזה רגעים נורא מביכים שאתה צריך להסביר את עצמך, אתה עם עצמך חושב שאתה צריך להסביר את עצמך, בעוד שאתה לא מעניין איש מבחוץ.
והיו שם גם כזה חבורה של כזה נערות, שכזה מסתכלות כאילו, ואני כזה, יו, הן בטוח מסתכלות לי על הציפורניים. הן מסתכלות לי על הציפורניים, זה דבר מביך שקורה כרגע, וגם שיצאתי, הם אמרו לי, ביי אביה. שזה היה הרגע הנהדר.
אז את יודעת שמסתכלו לך ציפורניים.
נכון, העולם נתן לי כל הזמן סימנים ואני מתעלמת. ובגלל
שהגור ופשן, הם גם מחר יעשו יד אחת ככה ויד אחת ככה. למעשה התחלת פה איזשהו טרנד שאת כאילו
כחול ואדום.
כן.
כן, זהו, חזרנו לזה, ואז דבר ראשון שבדקתי איתו, זה כמובן אימייט של האם את הכרת את השכנים בזמן ההזעקה.
ו?
והיא אמרה לי, לא, חיכיתי לך.
אוי, זה ממש חמוד שהיא סיכנה את החיים שלה בשביל שתוכלו להכיר יחד את השכנים.
כן.
אגב, את יכולה גם פשוט לדפוק בדלת?
לא.
למה?
להציע איזה מאפה.
כן, אנחנו השכנות החדשות, הבאנו פאי.
ואני יכולה להציע רק בנייה אנטומית, חיים שלי. אין לי מה לתת. זה הופעה?
די, די, די עם הסבוטאז', די, די עם הסבוטאז'ים, די. סבוטאז'י ההופעות, רגע. אז כאילו היה אמור לבוא אחרי שדיברנו על הצבעים, כן? נכון?
כן.
אבל זה מה שיש.
איך קשה? לא בא
לאוכל. וואי, זה נשמע רע, אבל...
לא, לא.
יופ.
שים את איך קשה.
לא, אבל...
זה כן בעולמות.
בעולמות, כן. אבל בסדר, נו.
אולי שים שוב את הגרסה ההיא של Guns N' Roses.
טוב.
כן, טוב, בסדר, כן. אני שונא את האנטי קליימקסים האלה, זה...
לא, באמת, זה הוריד הכל.
אנשים עכשיו עוצרים את האוטו, יוצאים.
כן, נורא מוזר, אבל הנה.
תודה.
ראיתם את החשיפה הזאת בארץ של גידי וייץ? על זה שמשרד ראש הממשלה אישר בזמן המלחמה לשפץ את הבריכה הפרטית בבית הפרטי בקיסריה.
פשוט לא להאמין.
לא.
באמת מה אפשר להגיד על זה?
והתגובה? אנחנו פועלים לפי...
לא, שזה תחזוק.
כן.
שזה עניין של תחזוק,
מדובר
ולא...
מדובר רק בתיקונים מינימליים ובטיחותיים לשמירה על הקיים, שנעשים על פי חוק ובהתאם לנועל החזקת בתי שרים וראש ממשלה, שלמלא יבוצע הנזק הכספי למדינה יהיה גדול עשרות מונים.
תודה, הם מבילים אותנו, זהירים אותנו.
תודה.
הצלתם אותנו.
איזה כיף.
מתווה הפיצויים.
התנהלות אחראית.
הצלתם אותנו מתביעה, אבל אין מים.
כן.
אין מים בבריכה שלנו.
תקשיבו, גם התגובה היא יריקה בפנים הרי. כאילו לוקחים מראש את זה כנתון, שאם הבריכה הפרטית מתקלקלת עוד יותר, אז זה יעלה לנו עוד יותר. זה מה שהם אומרים, זה כל כך, איזה חזירות, זה פשוט לא יאמן עכשיו.
כאילו לא הייתה תחתית מספיק עמוקה שעוד לא הגענו אליה, אז אמרו בואו נשפץ את הבריכה, נוסיף עוד תחתית, שיהיה עוד קרקעית לד.
נו, כמו, איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? החטיפים...
בנייה אנטומית?
לא, לא בנייה אנטומית. זה לא כל מה שיש לי בראש, חברים. אז שיש במקרר כזה, יש שתי
קומות... פריזר? דיפ פריז?
לא, נו, שיש שתי...
מגירות? מגירת ירקות?
לא, מאכל.
מאכל? מאכל שכבות?
עוגת שכבות?
לא, גלידה, גלידוניות.
הסליק? את מדברת על הסליק של הגלידוניות.
לא, שיש את ההפרדה.
יש הפרדה, ואז יש מתחת תחתית.
זה סיום מדומה.
זה בדיוק, אבל זה העניין של התחתית. עזבו, הרסתי את זה ברמות, זה היה צריך להיות בקטנה.
זה היה אמור להיות דימוי כאילו שאף כזה
חינני. שאף אחד אפילו לא מגחך, רק מי שבאות זה אולי עושה איזה חיוכון.
הם כבר יצאו בקו, הם לא שם, הם לא איתנו, הם כבר בכביש, עושים טרמפים, רק לא לשמוע את הקאברים האלה.
אז כתוב שלדברי מקור המתבצע בעניין, השיפוץ יכלול תיקון של מדרגות הבריכה וטיפול בנזילות ממנה. ככל הידוע, הבקשה הוגשה טרם פרצה המלחמה, ובעצם חשב המשרד, משרד ראש הממשלה, הוא ביקש לעזוב. כי הוא מאוד מאוד לא אוהב שמאשרים את הדברים האלה. כמובן, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יוסי שלי, איש לא יודע לומר לא. איש באמת, כל גחמה הביזרית.
יש את החשב וזה שלא חשב.
הוא כמובן אישר את זה, הלא חשב. והחשב מבקש לעזוב. זאת אומרת, זה גם לא איזה התנפלות קטנונית, אלא זה באמת כנראה מנוגד. באמת, איזה מין אדם, איזה מין ראש ממשלה יכול לבקש בשעה כזאת שאנשים מאבדים את החיים שלהם ואת העסקים שלהם ונקלעים למצוקה כלכלית, לשפץ את הבריכה הפרטית בבית הפרטי שלו? אפילו אם זה מכוסה על ידי החוק, אגב, זה
וגם אם אני כאילו, נגיד, דן אותו לזכות, ואני אומר, אוקיי, הוא הגיש את הבקשה לפני, זה, ברגע שפורצת מלחמה, אתה אומר, שומעים, עצרו את כל הבקשות של הזה, אפילו מהסיבה האינטרסנטית של כאילו, העין של כולם עם אלה עלינו, בגלל כל השטיקים האלה שאנחנו עושים לאורך כל השנים, אנחנו לא רוצים כותרות כאלה. לא, זה כאילו זה
גם יוסי שלי, זה מהאנשים שהביאו לנו את למסיבה ברעים, הייתה תרומה בלתי מבוטלת לכאוס.
כן.
כן, כן, כן.
נכון, נכון.
ולבריכה.
נכון, לשיפוץ הבריכה.
אולי הם צריכים להוסיף מקפצה, כדי שאפשר מהמקפצה לעשות את כל הבקשה.
להשתין.
הוא אומר, אני חושב שמסיבות צריכות להיות רק בבריכה. ולכן חייבים שפץ, כדי אתם רוצים שהם ייסעו דרומה, משפחת נתניהו? לא, הם צריכים לעשות מסיבות בריכה. אז אולי תספרו לנו אתם, איך אתם חזירים? בעבודה, מנצלים איזה הטבה, מול חברים שלכם, מול המשפחה.
מה אתם דורשים שכאילו זה אולי חוקי, אבל לא לגיטימי?
כן, בתחום אפילו אפור איזה דברים אתם מנצלים שכבר אולי איבדתם את הזכות לנצל אותם, דברים כאלה שאתם משתמשים בהם, למרות שזה לא, בוא נגיד אם ידעו, זה לא בדיוק נראה טוב. או דברים שאפילו מול אנשים אחרים אתם כאילו לא רואים בעיניים ועושים אותם. סיפורי חזירויות כאלה, קטנים וגדולים. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, 054-999-4399, או להתקשר 1-900-72-99-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אז הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו איך אתם מתנהגים בחזירות, את מי אתם מנצלים, במה אתם משתמשים, מה אתם לוקחים שאולי לא כזה מותר לכם לקחת, או בטח לא בכמות הזאת.
כן, יש לי חברה, לא חשוב שמות, שהיא עד היום, כן, בגילי, גברת עד בת 30, משתמשת בכרטיס בהצדעה.
סליחה,
עד היום היא מוציאה, אתם מקבלים בהצדעה, ואני גברת.
סליחה, רגע. חייל משוחרר, זו הגדרה מאוד רחבה.
בדיוק, זה התחום.
מאוד אפורה.
זה התחום האפור שאנחנו מדברים עליו.
גם אני חייל משוחרר.
נכון.
גם אני חייל.
אז למה אתם לא משתמשים בבעצדה?
ותודה לך על השירות שלך גם.
נכון.
למה אתם לא משתמשים בבעצדה?
שאלה טובה.
אז כן, מה אתם מנצלים? במה אתם משתמשים? אם זה במקום העבודה שלכם?
אני שואלת בקול.
או איזה הטבה?
לידי שואלת בקול. יש לך, אתם מקבלים בהצדה? המלצרית מסתכלת, לא יודע.
בושה.
אוקיי. אז הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, זה כמובן אנונימי, אז אתם יכולים להיות כנים איתנו. הוואטסאפ הוא 054-999-4399, אפשר גם לחייג, 1-900-72-99-99. I'm addicted to the thrill. I'm ready. בר, שלום.
שלום.
היי בר.
היי היי.
יותר טוב.
יותר טוב.
אז אתם מספרים לנו הבוקר בר, איך אתם מתנהגים בחזירות? מנצלים משהו? משתמשים במשהו? כן, צוחקת שם ברקע. מה?
כן. אז אני סיימתי תואר לפני 3 שנים, ובבדיקה רנדומלית לחלוטין ראיתי שעוד החשבון שלי במכללה, שהוא על שמי, פתוח, ואני יכולה לנצל את כל התוכנות שנמצאות שם, במיוחד כאלה שהם...
מה, אופיס וכאלה?
אדובי, אדובי זה נראה לי הקטע הכבד.
יותר כאילו שפות תכנות, שהן מאוד יקרות.
איזה שפות תכנות יקרות? ספרי לי רגע על זה.
למשל, מטלאב, זו שפת תכנות שהערכות שלה הן מאוד יקרות וצריך לשלם, ובמכללות הן פתוחות לחלוטין.
מה זה, סביבת עבודה כזאת?
סביבת עבודה כזו, כן.
כן, אוקיי.
אבל אם מסיימים את התואר בתחום הזה, אז כאילו צריך להוכיח את זה בעבודת גמר בזה שאת יודעת לפרוץ תוכנות, לא?
חלילה לפרוץ. האמת שנחסמתי לפני כמה זמן, אז כנראה שמישהו עשה שם איזה בדיקה מחודשת.
שהוא אמר, בוא נה, יש לנו פה חזירת בר.
אבל... בעצם למה צריכה את זה?
אני צריכה את זה לתכנת. זאת אומרת, אני רוצה לעשות משהו בזמני הפרטי, לתכנת משהו, לכתוב משהו באותה תוכנה, וכל ערכה כזאת עולה הרבה כסף.
זה כמו שמעצב גרפי, נגיד, צריך פוטושופ? ואז...
אבל אם היא עובד, אבל אתה לא צריך לתכנת סתם להנעתך, אתה בתכנת כי אתה עובד באיזשהו מקום.
לא בהכרח, אגב.
נכון?
אני נשבע לך.
לא, את מתכנתת סתם כאילו פרויקטים של הכיף שלך?
מה מתכנתים בקטע של גיג?
בקטע של?
גיג.
חלטורה, כאילו שמישהו.
חלטורה כזה, כן.
וואו, זה יכול להיות הרבה דברים, אבל...
אם היה לי זמן פנוי, אני ממש הייתי מתכנת.
לצורך העניין, את יכולה לתכנת השחייה שתשקה לך את הצמחים בבית, כאילו ברמה כזאת. כאילו לעשות איזה, אני יודעת שאתה לא אוהב כל מיני דברים כאלה.
על ארדואינואים וכאלה?
על ארדואינואים למשל, בדיוק.
לא, אבל את מתכנתת את זה לעצמך בקטע מגניב. נכון? או שמישהו ממש מבקש את זה כמישהו יכול לתכנת לי את הצמחים? את ההשקעה של הצמחים?
לא, אם אתה רוצה להתעסק, לפעמים אתה רוצה להתעסק, לעשות דברים כאילו, אני יכול להבין בשביל הכיף שלך, אם יש לך את הידע. ואתה רוצה, כן, ולעשות כל מיני דברים.
אוקיי, בסדר, בסדר.
כמו שאתה סתם, לא יודע מה, מצייר בבית אם אתה מעצב את זה, אז אתה צריך את הסביבה התכנות הזאת, והיא עולה הרבה כסף כנראה, כדי שיהיה לך אותה זמינה.
תחשבי שהיא יודעת לדבר עם מכונות, כאילו, היא יודעת לדבר עם מכונות, זה מדהים, היא תרצה לעשות את זה גם בזמן הפרטי שלה, זה מדהים.
כן, אבל אפשר לדעת לדבר עם מכונות, מבלי כאילו ל... לגנוב את המכונה, אתה מבין?
כן, כן, לא. את המתורגמן, נגיד ככה, כן, כן.
זהו, אז הם קלטו את זה, אני חושבת, לפני כמה חודשים, והם כבר חסמו אותי.
מה, בסה. אבל השתמש בזה כמעט 3 שנים.
נכון.
כן. בסדר, יפה.
קרה לעוד חברים מהתואר?
מה זה?
זה קרה לעוד חברים מהתואר?
אני לא חושבת ש... לא שאני יודעת. כל אחד מהתואר הלך לכזה כיוון אחר.
זה גונב זה, זה גונב משהו אחר. תגידי,
זה רק שלי, פשוט זה לא...
מה זה?
החזירות היא רק שלי, אני לא...
לא, בסדר, סתם כדי לדעת כמה עולה כאילו לקנות את הזכות להשתמש בזה?
וואו, זה תלוי בתוכנה, אבל תחשוב שזה ברמת הערכות. אם אתה צריך ערכה שהיא לסטטיסטיקות למשל, אז אתה צריך לשלם על זה. אם אתה צריך ערכה שהיא קצת יותר מתקדמים, זה ממש לפי ערכות. יש תוכנות שהן לא כל כך חינמיות, וקצת קשה לעבוד איתן בגלל זה.
זה כמו כאילו רכישה בתוך האפליקציה, נכון?
כן, אתה רוצה את המודול הזה, אתה רוצה את החלק הזה,
כן.
אבל זה ברמת אלפי דולרים, או שזה במאות, או מה?
ברמת מאות, אבל מאוד נמוך.
טוב, תודה בר, בסדר, סיפר, סיפור יפה.
מאוד יפה.
תודה בר.
ביי, בוקר טוב.
ביי ביי, יום טוב.
ביי ביי.
רומן, אלן.
כן, כן, אני פה.
היי רומן, ספר.
שומעים אותי טוב?
מצוין, ספר בבקשה.
בוקר טוב, תום ואביה.
בוקר טוב.
כן, יש דבר נכס מאוד חשוב ויקר בתל אביב. עבדתי פעם לפני איזה 7 שנים בחברת הייטק בתל אביב. והייתי מגיע עם רכב, אז שנתנו לי כביכול האפשרות להיכנס לחניה שם, ועד עכשיו אני בעצם רשום שם במערכת. אני כבר לא עובד שם איזה 4 שנים.
ואתה משתמש בחניון?
איזה גאון.
איפה החניון הזה? באיזה אזור בתל אביב?
בלינקולן, בבית רובינשטיין.
מקום שבאמת אין חנייה.
גם לוקיישן טוב, כאילו אסטרטגית לכל מיני אזורים.
לכל מקום.
אז המסעדות.
אפשר להמשיך לתל אביב וכל מיני, כן.
יאו, איזה אלוף אתה, רומן.
אז 4 שנים אתה חונה חינם בחניון הזה?
כן. הקטע אבל שגם מה שקרה, עשו שם המערכת בעצם, כאילו המערכת בעצם מאפשרת לא על בסיס כאילו ספציפית רכב, כן? יש כאילו הם... החברה משלמת על כמות המקומות שיש שם, ויש איזושהי כמות המספרי הזיהוי כאילו של המחבים.
נכון, שזה מזהה את הלוחית רישוי בעצם.
כן, אז כאילו לא כזה, המערכת לא מעניין אותה אם נכנס רכב א' או ב' או ג', כן? העיקר שיש מקום פנוי.
אבל תיאורטית יכול להיות שנכנסת, ואתה תפסת מקום למישהו אחר מהחברה שעדיין ממש עובד שם.
כן, זה קרה, זה קרה כמה פעמים, ועל...
איך אתה יודע את זה בעצם? הרי אתה נכנס.
כי אמרו לי, דיברתי עם אנשים.
אה, יש לך עוד...
רומן, שומע?
שאין מקום פנוי.
ואתה לא חושב שהם יעיפו אותך מהמערכת?
אז אני חושב שצריכים להעיף אותי. עכשיו מישהו ישמע וכן יעשה את זה.
אה, מדהים.
בסדר, הוא יום, כל פעם שהוא בודק ומצליח לו, אומר סבבה, יום אחד זה יפסיק לעבוד, זה יגיד נהניתי 4 שנים מחנייה חינם במרכז תל אביב.
גם לי יש כזה, אגב.
כן?
כן. אבל אצלי זה לא כמו רומן, שזה כאילו בגבוה, זה הלוחית. אצלי זה במטבקות. החניון הוא כאילו אפשר לשים על הפתק, כאילו מטבקה, ואז להכניס, ואז זה, ויש לי מלאי מטבקות. שאיתו אני הולכת לכל מקום.
היא כמה אשכרה לי, אבל רוצים להתיק.
כן, להראות לנו מטבקה. איפה זה החניון הזה?
זה נוחלת.
אני לא אסביר את עצמי, אני לא אגיד את זה.
לא, אבל תגידי אזור בעיר.
תוכלו לראות פה על המדבקות. הנה, קסם, איזה שורה.
זה כמו במכון ויצמן, נראה לי. יש גם כאילו מדבקה כזאת בצד, בפינה,
שמיית מטורפת.
בשמשה. ואז הם לא בודקים באמת אם זה רכב מודל.
לא, לא, אבל פה היא עושה משהו יותר קרימינלי. היא מדביקה על הפתק. זה כמו מדבקות שנותנים לך, נגיד, אחרי פגישה או משהו במקום. שים על הכרטיס שהוצאת מהחניון את המדבקה, וזה ייתן לך את זה.
חיים, העיר הזאת קשה והיא תאכל אותך.
אז יש לה יביאה כפול. תודה רבה, רומן. ביי. ביי, בוקר טוב.
תודה, רומן.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
היי קובו.
היי, מה נשמע?
מה שלומך?
אתמול עשיתי מהלך, שלחתי לקובו הודעה קולית.
וואלה. לראשונה.
כן, זה תמיד רגע.
זה אלים.
שאתה פורץ עם מישהו את
הגבול האינטימיות.
בידי. אבל ישר הודעה קולית, מה אתה מטורף?
לא, מה זה ישר? כאילו, אם התחלתי ככה את השיחה, כן, כן, בהודעה קולית, אבל גם את ההודעה קולית התחלתי בהתנצלות ואמרתי, אני לא יודע איך אתה עם הודעות קוליות, אני יודע שיש אנשים שכאילו זה ממש מבחינים אותם קו אדום.
לא הספקתי לשמוע את זה, לא סתם, שמעתי.
בבקשה. קובוביץ', בוא נדבר רגע על ענייני העסקה, ובעצם אם אתה יכול לעשות סדר, כי... היו את הפגישות בפריז, יצא מתווה, היו שם גם ישראלים מהשבק ומהמוסד ו-CIA ומצרים וקטרים. ואז
ומי לא היה?
ובסוף הוציאו...
ומי לא היה
חמאס,
בפריז?
סינואר או מי שמתאמו.
הצד השני אשכרה של העסקה.
לגמרי.
ואז...
זו הסיבה שכן.
כן, בבקשה.
אני איתך, איתך.
לא, 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 ואז הודיעו אתמול בלילה כביכול שהעסקה נדחתה על ידי חמאס, אבל בעצם היא לא באמת נדחתה על ידי חמאס, היא נדחתה לכל מיני דרגים בינוניים שיושבים בלבנון בכלל, ובעצם בהודעת הדחייה הזאת גם לא נאמר שום דבר חדש מבחינתם, זה שרק הם רוצים את הפסקת המלחמה לפני כל עסקה.
כן, יש הרבה בלבול בנושא, אפשר להגיד שזה ממש ערפל, במקום ערפל קרב, ערפל עסקה.
כן.
כן, אז בואו נתחיל חיוביים היום, בבוקר. כל עוד מדברים, זה טוב. התפוצץ או מתפוצץ, מסכימים, לא מסכימים, הגיעו לחתימה, לא חתימה, זה כבר הדובדבן שבקצפת. כל עוד יש בכלל דיונים, שיחות, יושבים בפריז, ישראל, ארצות הברית, גורמים בינלאומיים, מצריים, המפרט, זה מבחינתנו טוב. מדברים. עכשיו נלך לדברים הפחות טובים. אנחנו, אני לא סתם שאלתי מי לא היה. בסופו של דבר ישראל עכשיו מתנהלת מול, לא מול מדינה, אוקיי? אפילו לא מול איזה גוף מוכר באום, לא יודע מה. אנחנו מתנהלים מול ארגון טרור. ומול ארגון טרור שהוא גם מפורק, זאת אומרת, הוא נמצא מתחת לאדמה בדרום הרצועה, יש לו הנהגה שנמצאת בחול, כל אחד קובע ומושך, ולכן כל המסע ומתן הזה מתנהל באיזשהו אופן שאת, אין איזה צד שני שעכשיו יושבים מעבר לשולחן, ואומרים, כן זה, זה לא זה, בוא נתווכח על זה, זאת אומרת, איזשהו מסע ומתן. כל סעיף כזה, עכשיו צריך למצוא את הדרך שלו למנהרות בח'אן יונס, כדי שידברו. ולכן זה, זה הרבה יותר מורכב, אבל מה שקורה כרגע זה, זה בעצם כל צד שם לעצמו את הקווים האדומים. ישראל מן הסתם היום היא יותר חזקה, היא נמצאת בעזה, היא שולטת, הם נמצאים למטה, ואנחנו עם הלוחצים יותר מבחינה צבאית, ולכן הקווים האדומים שלנו יכולים קצת להיות יותר ברורים, יותר חזקים. מבחינת ישראל, הקו האדום היא לא מוכנה להתחייב על סיום הלחימה, המלחמה. כן היא מוכנה ללכת לאיזושהי תקופה, ישראל כן מוכנה לתת תקופה, אפילו תקופה משמעותית של הפסקת הלחימה, של עצירת הלחימה. אנחנו מדברים כרגע לפחות במה שמדובר, מה שהגיעו בפריז בהסכמים, מדברים על בין 6 שבועות, 8 שבועות של עצירת הלחימה, אפילו איזושהי נסיגה לקווים יותר, יותר לכיוון, נגיד, מזרחה, כן, לגבול של ישראל, אבל לא נסיגה מלאה מהרצועה.
לכמה זמן הפסקנו את הלחימה בסיבוב הקודם של השחרור?
שבוע. שבוע.
לא, 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 לא.
אנחנו מדברים על
ההפסקה הקודמת, זה יותר משבוע.
כן, אני גם זוכר.
וכל פעם העריכו את זה גם עוד קצת.
אנחנו מדברים על הראשונה. הנגלה היה פעימה אחת, ואז היו לנו כמה פעימות. אתם מדברים על כל הפעימות.
כן.
אבל לא, אבל גם שם, עוד הפעם, גם שם, גם... אני אתמול נפגשתי עם בכיר מאוד בצבא. לא רמטכ"ל.
תיזהר, אתה מצמצם פה את האפשרויות.
כן, לא רמטכ"ל. ובאמת אנחנו מבינים גם מהם, הוא בעצמו בא ואמרנו, תקשיבו, אנחנו בלחימה ואנחנו נלחמים פה, אבל כשנידרש אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, ברגע שנידרש מבחינת הצבא, אפשר לקום וללכת צעד אחורה, אפשר לחכות השבוע, אפשר לחכות החודש ואפילו את החודשיים כדי להשלים. אני חושב שבצבא מתחילים להפנים שני דברים מאוד מאוד חשובים, שאם התמרון אפשר להמשיך ולפרק את חמאס, יש יותר קושי להביא את החטופים. זאת אומרת, במבצע צבאי, לא בלחץ. ומצד שני, הם מבינים שאפשר לחזור ולהילחם. זאת אומרת, גם ההפסקת האש, גם ההפסקה הקודמת, צהל באמת, כל הזמן אמרו, כן ייכנס, לא ייכנס, כן יצליח, ולא צריך. וצהל יצא באותו הרגע, באותו יום שהפסיק של הפסקת האש, בלילה, באותו לילה, כן? זה הפסיק בבוקר, אבל בלילה כבר יצאו להתקפה על ח'אן יונס. זאת אומרת, אני חושב שבאיזשהו מקום בין השורות שומעים גם ממפקדים בצהל, שזה לא רע להם עכשיו אפילו, בוא נגיד, ההפסקה הזאת.
הפסקה מתודית.
לתומה, לטובת התארגנות מחודשת, סידור הכוחות.
אז זהו, שאנחנו היינו אתמול דיברנו קצת עם האנשים בשטח, ואת צריך להבין, הם כמעט 4 חודשים בלחימה מטורפת. זה לא מלחמה שעכשיו נגיד אפילו לבנון השנייה, אוקיי? או עופרת יצוקה. זה לא נכנסים למבנה, שוהים בו שבוע ואז מתקדמים. זו לחימה שכל יום יש באש, יש גשם, קור, הם לא ראו את הבית 4 חודשים, ההתקלויות שם זה קרוב מאוד, כולם איבדו חברים, גם צהל צריך רגע את האוויר הזה לעצמו, לחיילים שלו, להתארגנות שלו, כדי להבין מה קורה עכשיו. זה נכון, הצד השני, החשש בישראל שהוא יתארגן קצת. עכשיו, מה זה יתארגן? זה לא שהוא יביא מטוסים וטנקים. הוא גם לא יחזור לשישי באוקטובר, משום שלקחו לו המון 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 בעצם כל מיני אתרים ואמצעים אסטרטגיים שלו. הוא לא יוכל לחזור באמת לשישי באוקטובר.
כן, למרות ש...
אבל הוא כן יוכל להתחמש.
בוול סטריט ג'ורנל פרסמו ש-80% מהמנהרות של חמאס עדיין בכלל לא נפגעו והן מתפקדות כרגיל. זאת אומרת שאנחנו הצלחנו לפגוע רק ב-20% מהמנהרות.
נכון, אבל אם את פוגעת בחמאס, אז עסקה מופכת למנהרה. זאת אומרת...
אז מה?
בחמאס, אם פגענו, אם נצליח בסופו של דבר, כן? אני מדבר בסוף התהליך, אז אני חושב שזה מיותר להתחיל עכשיו כל מנהרה ומנהרה ומנהרה, אם אנחנו בסוף רואים בקצה הדרך, כן? את הפלת חמאס, אז... אז בסדר, אי אפשר, צריך להגיד.
שאולי להשתמש בהם בבנייתה של עזה המודרנית.
בטח, זה המטרו.
מה, יש תשתית, נכון?
צריך להבין.
כמה זמן לקח לנו?
כן.
הרבה יותר מדי.
עזה חפורה למטה.
יש גם תשתית.
זה משנה אם זה 80, אם 60 אחוזים. כל עזה חפורה, בכל מקום שהולכים בחאן יונס, רואים פיר. אין כאילו, זה לא אפשרי.
אני אגיד לך מה, יש פשוט, בלי, כמובן, החיילים בשטח באמת עושים עבודה קשה ויומיומית והתעכלויות, וזה מטר אחרי מטר אחרי מטר. אני חושב שמשהו באתוס הישראלי, שנפגע מאוד קשה בשבעה באוקטובר, גם קצת קשה לו לקלוט שאין לנו את פתרון הקסם הזה, שאין נכון. את הפצצה עם החומרים הכימיים שפותחו במכון ויצמן שמכניסים אותה למנהרה אחת והיא שורפת את כל המנהרות, שאין את היכולת באמת להשמיד את חמאס עד אחרון לוחמיו, שגם שאנחנו כבר מעל שלושה חודשים בתוך הלחימה, עדיין הם יכולים להעמיד מתח מכובד לעבר מרכז ישראל, שלא לדבר על העוטף שחזרו לשגר משם כמעט על בסיס יומי. זה דבר שאני חושב שצריך לעשות איזשהו תיאום ציפיות בין הציבור לבין היכולות האמיתיות.
אחד הדברים שצבאות הכי מפחדים זה הבוץ און דה גראונד, זאת אומרת חיילים על הקרקע שיתמרנו וילכו, כל צבא רוצה בטילים, באיזשהו חיל האוויר, חיל הים, כל המערכות וסייבר וכל מה שאנחנו מכירים כדי להילחם במלחמה הבאה שלו. הבוץ און דה גראונד, החיילים על הקרקע שמתמרנים, זה סיוט של כל צבא. אבל צהל הצליח להיכנס לתמרון הזה. הוא גם מצליח במקום, עד היום לא היה צבא בעולם שנלחם באופן הזה מעל הקרקע, מתחת לקרקע.
לא, אני אומר, העבודה היא מדהימה, היא באמת עבודה מדהימה, וגם שינו גישה ומתחילים להיכנס למנהרות האסטרטגיות.
אבל הצבא מבין שזה לא עניין שתנו לי עוד חודש ועוד חודשיים ועוד שלושה חודשים. עזה למעשה תהפוך, כמו באיוש, למשהו שהוא בתא, שהוא, אנחנו כך, כמו שסיכלו היום בג'נין, את הניסיון לעשות דלות פיגוע, זה מה שיעבוד בעזה, זה מה שגם הצבא רוצה כבר לעבור אליו. זאת אומרת, אם הצבא היה יודע שיש את היום שאחרי ומלאן זה הולך, הצבא היה נערך באופן
שונה. אבל ההבדל היחידי בין יהודה ושומרון לעזה יש יכולת לפגוע בעורף הישראלי על בסיס קבוע.
גם יהודה ושומרון יוצאים משם פיגועים.
לא, אבל יש הבדל בין מחבלים שיוצאים לבין טילים שמשוגרים.
זה רק לא ייקח שבוע שבועיים ולא חודש, זה משהו. שייקח שנה, שנתיים, לאט, 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 עד שנגיע לגובה דשא שאפשר לחיות איתו. אבל כן. זה לא משהו שייקח.
וזה זמן, זה באמת זמן. זאת אומרת, המציאות הראתה לנו שבאמת זה מטר אחרי מטר, לא, אין שום פתרון קסם.
זה לא תהיה תמונת ניצחון.
שום טכנולוגיה, ברורה. שום איזה חומר סודי, ניצחון, איזה בדיוק. רובוט מעופף, כל הדברים האלה. בסוף אנחנו בלחימה אולד סקול.
בשורה התחתונה אני מנסה להבין האם... כל העניין של הפגישה הזאת והדיונים בסוף, האם זה מתרכז לשאלה אחת שהיא חמאס לא מוכן, רוצה שנסיים את הלחימה ואנחנו לא מוכנים, בסוף זה?
לא, לא, כי גם חמאס יודע שככל שהוא ימשוך את הזמן הוא ממשיך לאבד את כל הנכסים שלו.
הם מתנהגים כאילו הזמן משחק לטובתם, אבל הוא לא.
לא, 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 לא. זה לא שהם יושבים עכשיו עם ההפוך ומקיאטו באיזה מנהרה וממתינים. גם הם בורחים ממקום למקום, הם באמת סופגים מכות קשות. מצד שני, צריך להבין, אנחנו לא מדברים על איזה עסקה כרגע, עוד לא מדובר על כל העסקה כוללת עם כל החטופים, כן. מה שדיברנו בהתחלה. אנחנו מדברים על בין 6-8 שבועות הפוגה,
בין 30-40 חטופים הומניטריים.
35-40 כן. חטופים, נשים, פטורים, כל אחד שיבוא כמובן, אנחנו מחכים, כן? ברור. אבל זה עדיין משאיר אותנו עם הרבה חטופים בידי נכון. חמאס. עוד הפעם, אני לא רואה גם איזה אינטרס, לדוגמה, יהיה לו, לא לפוצץ את זה מיד אחרי, זאת אומרת שהוא מקבל, הוא יקבל בערך 4,000 אסירים, אסירים ביטחוניים קשים, זאת אומרת, הוא מקבל אותם, הוא יקבל את
השיחה, כולל רוצחים, כולל הכל,
שהוא איכשהו יוכל טיפה להסתדר עם עצמו, להתארגן על עצמו, ולמה שהוא לא מפוצץ את זה? כי הוא נשאר עדיין עם מספיק חטופים כדי ללחוץ אותנו.
נכון,
אז יש לו אינטרס. יש פה...
טוב, קובה, אתה יודע לטובת מי הזמן לא משחק.
נכון.
לטובת שיחתנו היומית. תודה.
תודה, קובה. תודה.
ביי, בוקר טוב.
ביי, ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
הלו.
היי.
תגידו, קורה לכם לפעמים ש... יש לכם איזה משהו בחיים שלכם שקרה ואתם רוצים לספר עליו, נניח ברדיו, אבל אתם רוצים להפריד את זה קצת מהאירוע עצמו, כדי שמי שזה קרה לכם איתו לא יחשוב שזה עליו.
חד משמעית.
כן. ואז אתם אומרים, אוקיי, אז אני צריך לשים תזכורת, לשים כוכבית, ולזכור כשעבר מספיק זמן, ומרחק מהאירוע, כך שאני אוכל להציף את זה עכשיו בלי חשש, ואז אני תמיד שוכח. תמיד, תמיד, תמיד שוכח, והיום זכרתי.
וואלה.
היום זה היום.
היום זה היום, שבו אני אספר לכם משהו מעצבן שקורה לי כל הזמן.
והוא רחוק מספיק מהאירוע עצמו.
בדיוק, כדי שהאדם שאיתו זה קרה לי לאחרונה, לא הבין שזה עליו.
אתה גם יכול, אני סתם אתן לך משהו פשוט מהרבה שנות ניסיון בדבר הזה. אתה יכול להחליף את האמין, נגיד אם זה גבר, ספר אישה, לפעמים כן, לפעמים לא, ככה לתעתע עם זה. אתה יודע, שלא תספר משהו, תמיד ידועה, זה הפוך, וזה זה.
אני שקרן מאוד גרוע, מאוד 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 גרוע, ואני מאוד מפחד לשקר, אז אני מעדיף פשוט לחכות. כן, זה תכונה די חמודה. כשאנחנו אצל אנשים, כשאתה אצל בן אדם, מתארח, ואתה עושה את הדבר המאוד מנומס של לשאול, תגיד, אפשר אולי, אפשר כוס מים? ואז הוא אומר לך, לא. סתם, ברור שכן. מספיק.
זה שאתה מתארח אצל דודים. נשים שהם דודים צעירים אפילו.
מה, אני תמיד עושה את
זה. אז אביה, למעשה איתך זה קרה לי.
אבל לא הרחקת את זה יותר מדי, כאילו, זה קרה אתמול, תום.
ממש אתמול.
אתה לא מרחיק את זה מדי.
את צודקת. כשהיית בבנייה האנטומית.
רגע.
מה?
מישהו אומר לך לא כשאתה רוצה כוס מים?
בצחוק. ואז אומר לך, סתם, ברור שכן.
ו...
עכשיו, אני לא ביקשתי, כי אני באמת חושב שיכול להיות שאתה תסרב לבקשתי לכוס מים. שנינו מבינים שאתה לא תמנע ממני כוס מים, כי אתה לא עובד באונרה, נכון? אז תגיד לי כן, אחי, אני כבר מגיש לך. זהו, הבדיחה הזאת היא מעיקה.
וואו, זה רמות תרחנות, זה באמת רמות תרחנות.
קשור.
איפה זה קרה לך?
אני, לא.
לא, לא, עכשיו אני אומר, תגיד.
לא. לא?
מי אמרה לך את זה?
אני לא...
הסיטואציה של עבודה או אישית?
אתה יודע מה? אני כל כך שמח להגיד שאני אפילו לא זוכר. זה עבר מספיק זמן מהפעם האחרונה, שאני אפילו לא זוכר עם מי זה היה.
אתה מתאר את זה כאילו זה איזה תופעה, זאת אומרת שאתה מסורב להידרציה.
אתה לא מכיר את זה שאתה שואל שאלה, אפשר להרחיב את זה קצת, אוקיי? אתה לא מכיר את זה שאתה שואל שאלה של נימוס, שהיא אובייסלי מנימוס, ואובייסלי התשובה היחידה שיש לתת לה היא כן, ומישהו נהנה לחמוד לצון בפער הקטן.
אני אומר שתמיד דבר כזה הוא מבוסס על איזושהי אמת. שלא בא לו לתת לך את המים, כי אתה לא בא לו טוב, או שלא בא לו שתהיה אצלו עכשיו. הרי אחרת לא הייתה עולה הבדיחה.
לא, זה איזשהו מס שפתיים בעיניי. זה כמו שמישהו אומר שכואב לו הראש, ואז אומרים לו, לקחת כדור. כאילו, הוא יודע.
זה יותר מזה, לא.
זה מילים מיותרות.
כן, זה למלא את החלה. אני גם מרגישה, מהרגע שהתחלנו את התוכנית הזאת, שאני לא יכולה כאילו לתת לשקט להתנגן. אז כאילו אני, כאילו אקו זה צריך להיות כזה בפין פונג, ולסיים שיחה בבדיחה, וכאילו אני...
את חושפת פה את כל ה...
לא, אבל זה כאילו...
את כל הבקסטייג'.
לא, אבל זה... הבקסטייג' המורכב ש... לא, אבל זה איזשהו... לייצר איזושהי אינטראקציה.
אני לא חושב שזאת שיחת סרק מהסוג של לקחת כאב ראש, שזה משהו נימוסי. אוקיי? זה סתם נימוס לקחת כדור, כי מישהו אומר כואב לראש, מה תגיד לו? אתה שואל את השאלה מנומסת, אם לקחת כדור? פה יש משהו של שליטה, שאתה מבקש ממישהו, אתם ביחס כוחות,
זה נכון, ביחסי כוחות שונים. הוא ממחיש אותו, הוא ממחיש אותו, ומדגיש אותו בצורה הכביכול תמימה הזו. נכון?
כן.
אני חושב שלכן זה גם מעצבן אותי.
כי זה, אתה בעמדת נחיתות, אתה צמא, אתה אדם שהלך במדבר עכשיו 40 שנה, ואתה רוצה מים.
ולי אין בעיה גם להציף את תחושת הנחיתות הזו. אני במטבח שלך, והצימאון שלי הוא בשליטה שלך, בידיים שלך, ואני מתמסר, בגלל שאני סומך עליך, מתמסר ומציף את זה.
כן, אבל אני אגיד לך מה, תום, אתה סטנדאפיסט, ולכן אנשים הרבה פעמים מרגישים צורך להצחיק אותך.
והחיים שלי הם סיוט בגלל. סיוט מתמשך.
אבל הם לא סטנדאפיסטים, לכן הבדיחות אינה מצחיקות. וכן, זה מעגל האיבה שאתה נאלץ לחיות איתו.
אתם יודעים מה החיים של מי סיוט? באמת?
של מי?
של טיילור סוויפט.
מה זה סיוט?
האמת שכן.
האמת שכן. זאת אומרת,
היא בודדה בפסגה.
היא בודדה בפסגה, והיא אולי האישה, נגיד, החזקה ביותר בתרבות העולמית היום, אחת העשירות שבהן, באמת, והיא מדהימה, היא באמת מדהימה. אין לי מילה רעה אחת להגיד.
יש לה אהבה גם, יש לה אהבה.
נכון. אבל גם על זה לא מאמינים לה שהאהבה שלה היא אהבה אמיתית. למה אני אומר את זה? כי והיא כישרונית בטירוף, אני באמת לא אוהב אותה. אני עכשיו נזכר שאפילו יש לי כרטיסים להופעה שלה באוגוסט, שנקנו טרום המלחמה.
יואו.
אני זוכר.
וואו, וישבתי עם שני לפטופים ושישה חלונות שונים.
נכון, עד היום הזה.
נאסה, נפלת פה.
כן, נכון, וואו, איך שכחתי. כן, טיילור. נכון שהיא הכזבה מאוד שהיא לא אמרה מילה על ישראל.
היא לא אמרה, אבל היא הייתה...
ולא על חמאס.
אבל היא בוץ און דה גראונד, היא שלחה את המאבטח שלה שחזרה,
נכון, אבל הייתה יכולה...
ונכנס לעזה.
הייתה יכולה לומר איזה משהו, חששה מאוד מלהכיס את הקהל הפרו-פלסטיני בעולם, בסדר. מה שקורה איתה אבל, למה אני אומר שהיא מסכנה? כי כל דבר שהיא עושה, הורגים אותה עליו. כל דבר שהיא עושה. עכשיו יש לה את החבר הזה, שהוא... שחקן פוטבול, מאוד מצליח בקנזס צ'יפס.
תמיד מזכיר לי את קייזר צ'יפס.
נכון.
את הלהקה.
האמת, אלה שני הצ'יפס היחידים שאנחנו מכירים.
למעשה גם אני אמרתי אתמול, קייזר צ'יפס עלו לסופרבול.
נכון.
וזה מבלבל, כי עם הקיי והצ'יפס וכל הדבר הזה, בכלל רוב האנשים בישראל קוראים להם צ'יפס, אבל בסדר, לא משנה. היא הרי נהיה לגבי טיילור סוויפט גל של שנאה בתקופה האחרונה מהצד הרפובליקני המטורלל יותר, זאת אומרת הטראמפיסטים וימינה. זה פשוט משוגע. רק אתמול דיברנו על זה שהרי עשו תמונות שלה בעירום באמצעות בינה מלאכותית, נכון, והסירו את אפשרות חפש את השם טיילור סוויפט כדי להגן עליה מהדבר הזה.
אומרים שזה אוהדים מהקבוצה השנייה שמשחקת מול הקבוצה של הבן זוג שלה.
וככה הם חשבו שהם ינצחו בפוטבול?
לא, זה כאילו להשפיל את ה...
כן, אני מבין, זה אקט...
זה אקט, איפה שיש אוהדי פוטבול, גם בטח יש כזה פורנו.
זה פשוט נורא מצחיק.
זה הספורט הכי פופולרי בארצות הברית, אז יש הכל מהכל.
זה נורא מצחיק שהחוליגניות של כדורגל זה כאילו ללכת ולשבור חלונות של דברים, והחוליגניות של פוטבול זה לזייף ב-AI תמונות.
אז אומרים שבכלל הזוגיות שלהם מומצאת. ואינטרסנטית, שהיא כאילו ככה מגיעה אל קהלי הפוטבול הגדולים וחוזר קצת לשורשי האול אמריקן כאלה.
קצת...
זה, יש לנו את זה מעלי אקספרס פה, כן? אנחנו מכירים היטב את ה...
זה מהלך של רוברטו.
בדיוק. זאת אומרת, גם אצלנו אומרים את זה על נועה ודני פרץ.
אבל כן, אבל מאז הוא מתמיד אומרים את זה, ויקטוריה ודויד, אבל תראו איך הם באמת היו מאוהבים. הם הוכחה לזה שבאמת קרה.
אני תוהה האם אי פעם היה זוג בעולם הזה של התרבות שאשכרה הוכח שזה היה מהונדס.
שאלה טובה. יכול להיות, יכול להיות. אבל היא כאילו באה לא טוב לשמרנים הרפובליקנים בעיניים, כי הרי היא באה מהם, נכון? היא צמחה הרי בקאנטרי, היא הייתה קודם כל זמרת קאנטרי, היא בדיוק מהמקומות האלה, הכי רפובליקנים, הכי דתיים.
היא יכולה להיות נערת הפוסטר.
נכון, היא הייתה. היא הייתה נערת הפוסטר של איזה נצרות שמרנית כזאת, והיא הפכה להיות מן ההפך, מן אייקון להטאבי, אייקון פמיניסטי, עושה מהלכים מדהימים, הרי הורידה את התעשייה, תעשיית המוזיקה פעמיים על הרגליים. פעם אחת שהיא נכנסה חזיתית באפל, שלא הייתה מוכנה שהמוזיקה שלה תהיה שם בגלל העמלה הגבוהה שהם קנו, זה היה לפני איזה 6-7 שנים.
וואלה, זה לא זכר.
ניצחה את אפל.
מה, בבית משפט?
לא, הם פשוט הורידו את העמלה.
וואו.
כן. כי אתה לא יכול להיות שירות מוזיקה שאין בו את השירים של טיילור סוויפט.
כן.
וכמובן...
ניצחה את סקוטר בראון בתביעה הגדולה, שבאמת זה גם היצירתיות.
נכון.
והמהלך שלה באמת ביג דיק אנרג'י של אני מוציאה מחדש את המוזיקה שלי, כי אני לא מרוויחה עליה את הכסף, כי לקחו לי, גנבו לי את הקרדיטים, אז אני מוציאה את זה מחדש, מקליטה את זה מחדש, כדי לקבל חזרה את מה שמגיע לי.
כן.
והיא פשוט דורשת את מה שמגיע לה, כן? כל דרישה למה שמגיע, של אישה למה שמגיע לה, זה פמיניזם, ומובילה, ומחזיקת הדגל, וכאילו דרישה לשוויון, כאילו יש לה, אז כאילו אייקון להטאבי, אבל זה כאילו, זה עצוב, זה עצוב שזה, שנוצרת תרבות נגד הדבר הבאמת
נכון,
רגיל.
הטבעי והגיוני הזה. והיא ניצחה, וכולם משמיעים היום רק את הטיילורס ורז'נס של, וגם ספוטיפיי יעיפו את השירים הקודמים, וזה הכל הגרסאות שהיא הקליטה, שהזכויות שלה על הביצוע.
וואלה, את זה לא ידעתי. כן? כי כשאני כאילו אומר לסירי נגיד לנגן שיר, אז אני כאילו אומר, מעניין מה סירי בוחרת. האם היא בוחרת את טיילורס ורז'ן?
לדעתי ספוטיפיי, אני לא יודע, סירי מנגן אצלך מספוטיפיי או מאפל? אני חושב שספוטיפיי יעיפו.
סירי היא בסקווד של טי-טי, ובטוח שהיא בוחרת את
זה. זה מה שאני תוהה, האם היא סוויפטית.
וגם בגלל זה אני שמחה שטיילור כרגע בסכסוך עם AI, כאילו בגלל התמונות האלה, כי באמת היחידה שאם יש מישהו שיכולה לנצח את ההשפעות הרעות של הבינה המלאכותית, זאת טיילור סוויפט.
אז עכשיו מה שקורה סביב הרומן שלה עם טרוויס קלסי, הכוכב של קנזס סיטי צ'יפס, זה שהיא באה למשחקים, ואז היא גונבת במרכאות, זה גם התייחסו שלי, אתם פשוט מצלמים אותה, כי טיילור סוויפט היא במשחקים.
היא שם.
אז זה מעצבן אוהדים.
אוהדים של הקבוצה?
גם וגם של היריבים, קבוצות היריבות, שזה כאילו אומרים, מה זה, it's not about her, זה על המשחק, זה על הכוכבים, היא לוקחת את זה.
שזה גם מגוחך, כי תמיד, 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 בכל אירוע ספורט גדול בארצות הברית, בכל ספורט, תמיד יש גם פוקוס על הכוכבים שבאים במשחקי כדורסל, אנחנו יודעים תמיד מי יושב בקורסייד.
נכון, אבל מה שהם אומרים זה בעצם לא מספיק להכל, עכשיו לוקחת לנו את הפוטבול גם. וזו טענה מטומטמת, נו, וטענה...
כן, אבל כשזה... אוקיי, בוא נמשיך.
כי ואז נהיה כאילו מנגל משוגע, התחילו להאשים אותה על ידי כל מיני משפיענים ימניים. יש על זה כתבה בוקר בידיעות אחרונות, מפרטת את כל זה, שהיא עושה כישוף על הבמה, מעשי כשפים על הבמה. יש מישהי שהתמודדה לתפקיד מושלת ג'ורג'יה, זאת אומרת, זה גם בכירים במפלגה הרפובליקנים, שהיא אומרת, לסוויפט יש ריטואל סטני בהופעה שלה. יש קונספירציה אחרת שעלתה בפוקס ניוז. שלפיה הפנטגון השתיל את טיילור סוויפט כדי למשוך מצביעים למפלגה הדמוקרטית מקרב הקהלים האלה, שהיא כאילו צמחה מהם.
זה לתאר שאישה פשוט מתקיימת וטובה, אז מיד כאילו היא מכשפה.
כן, זה פרקטיקה של מאות שנים, לשים נשים אמיצות ויוצאות דופן, לתאג אותם כמכשפות, ודינן מוות, כן?
אני מתה לשנים האחרונות שיש איזשהו ריקליימינג לדבר הזה, וכבר הן בעצמן מכריזות על עצמן כמכשפות.
נוסות את כישוף הריקליימינג.
כן, טיילור, לאנה דל ריי מזדהה כמחשפה, אבל זה באמת, זה איזשהו, אריאנה גרנדה עובדת כמה שנים בוויקד. כן, ליאת אהרון.
בהחלט.
כן.
אז מה שקורה עכשיו, עוד יותר, זה נהיה כאמור באזורים של החובבי קונספירציות הרפובליקנים הזה. הבן זוג שלה, השחקן של קנזס סיטי, הוא הרי מאוד מוכר ומפורסם בעצמו ושווה עשרות מיליונים, והוא פרזנטור של פייזר, חברת התרופות שפיתחה את החיסון של הקורונה, מה שתדלק עוד יותר את המטורפים, את חובבי הקונספירציות, כאילו הכל מתחבר להם עכשיו. מבחינתם זה הוכחה מוחלטת, זהו, הזוגיות הזאת, זה רצף ישיר של הכשפים, של הקורונה, של ההנדסה, הכל הכל ביחד, ובגלל זה הם גם אומרים בעצם ש... ברור כאילו מי ינצח בסופרבול, זאת אומרת שגם זה כבר מוסדר מראש.
זה מחור, כמובן.
אומר מישהו שהתמודד עד לפני שבועיים לנשיאות, זאת אומרת הוא רצה לכבוש את המפלגה הרפובליקנית.
ויבק רמסוואמי.
הוא אומר, מעניין באמת מי ינצח בסופרבול. ואני תוהה אם אפשר לצפות להודעת תמיכה מהנשיא ביידן, מזוג שהתרבות הרימה באופן מלאכותי. וזה כל כך מטורף.
אבל אתם מבינים למה הם בסוף מפסידים והפסידו? בגלל שהם רואים את התופעה התרבותית הכי גדולה של השנים האחרונות, שאי אפשר להתעלם מכמה היא עוצמתית ואמיתית, ואנשים משלמים המון כסף כדי ללכת להופעות שלה, היא ממש שינתה את הכלכלה, סבבה? ולהגיד עליה שהיא מלאכותית, או שמשהו בפרסום שלה ושל הבן הזוג האולטרה מעניין שלה הוא מלאכותי, זה כאילו זה להגיד, אוקיי, התמסרנו לניתוק מהמציאות. אנחנו כבר שם.
לא, אנחנו, זה האג'נדה שלנו, זה המצע שלנו, להיות מטורפים ולא קשורים למציאות. כמובן, הטוויסט עכשיו של הסופרבול, זה שזה כבר מסודר, מקבל עוד טוויסט על טוויסט. הקונספירציה הכי חמה כרגע בימין הרפובליקני, זה שהם זוג מזויף כאמור, שהונדס על ידי ג'ורג' סורוס, ששולט בליגת הפוטבול, והוא קבע שהצ'יפס יזכו בסופרבול. זאת אומרת, על הדרך קצת אנטישמיות, קצת אנטי-דמוקרטיים, פרוגרסיביות, איזה יהודי טוב שמנהל את הביזנס מאחורי הקלעים, הנדס את הזוגיות, התחבר לפייזר, שוביניזם, מחשפות, סקסיזם.
הכל, הכל שם. מכל וכל.
הכל שם. כן. האמת, השתכנעתי.
We'll be right back.
עולה פה טענה בעמוד הצ'אט הפרטי של מליאת הארון, שמייקל ג'קסון והבת של אלוויס זו זוגיות מפוברקת שהוכחה.
אבל זה שהוא יזם אותה של ילודה, של להתרבות, לא?
רק עושה את זה יותר מופרע.
לא, לא, ברור.
מה זאת אומרת?
לא, לא חסרים מפגשים של מפורסמים בשביל, נגיד, לעשות איזה ילד, וזה כל אחד מחסה לו איזשהו סיפור שמשרת אותו.
בוודאי, אני יכולה לחשוב על כמה אנשים שאף אחד... ברור.
שהוכחו שהזוגיות המפורקת
שלהם. ידוע, כזה.
כן, אני הוכחתי.
אבל המקרה פה שונה, כי כאילו זה מדובר על מישהו שהנדס את הזוגיות הזאת לטובת איזה greater interest. זאת אומרת, זה לא משהו תועלתני, זה לא מאוד רחוק מזה, אבל זה...
שהגרייטר אינטרסט הוא ילדים?
לא, 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 זה לטובת הסורוס שרוצה כאילו להשתלט על הפוטבול.
לא, ברור, דיברתי על מייקל ג'קסון, בסדר. אני אקשר ביניכם.
מייקל ג'קסון זה ילדים?
לא.
אנחנו נצא להפסקת פרסומות ותכף חוזרים עם הסיפורים שלכם, איך אתם מנצלים משהו שלא מגיע לכם. היום אנחנו כולנו הבריכה של ביבי. איך אתם משתמשים במשהו שכבר אסור לכם להשתמש בו, איך אתם חזירים, איך אתם מנצלים מישהו או משהו, אולי מתגאים בזה, אולי מחרישים את זה, ספרו לנו. היו שני סיפורים טובים בשעה הקודמת, איך רומן...
רומן, שמע, הוא שיבש אותי, כאילו זה המדעים.
שהוא עדיין חונה בחניון במרכז תל אביב של חברה שהוא הפסיק לעבוד בה לפני 4 שנים.
כן, כן, זה מטורף, חניה חינם, כמובן. אנשים מטורפים.
ובר שסיפרה איך עד לפני כמה חודשים היא השתמשה בכל מיני תוכנות שהמכללה שלה אפשרה לה להשתמש בה כאשר הייתה סטודנטית, רק שהיא גם 4 שנים כבר או 3 שנים לא סטודנטית. 1-907-2-99-99 זה הטלפון, הוואטסאפ שלנו 054-999-43-99.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
על הקו, בוקר טוב לעידית.
היי עידית.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
בסדר.
אחלה. עידית, אתם מספרים לנו הבוקר, איך אתם מנצלים משהו באיזושהי מין חזירות עדינה? כן.
חזירות מאוד עדינה. גיסתי עבדה לפני כמה שנים במחלקת שיווק עסקית של אחד המלונות הכי הכי בתל אביב. ובמסגרת הצ'ופרים שהיה לה... כדי לפנק לקוחות פוטנציאליים, אז היו לה שוברים לארוחת בוקר וכניסה לבריכה במלון השווה הזה. אז מתוך הערימה הגדולה שהייתה לה, היא לקחה ערימה קטנה הביתה.
של שוברים?
כן. ובמשך תקופה די ארוכה, כמה שנים, היא כבר לא גיסתי, היינו ממשיכים... להגיע לשם עם הילדים, לפעמים עם חברים.
היא כבר לא גיסתך, אבל היא עדיין עבדה במלון?
לא,
היא
עבדה שם תקופה די קצרה, האמת.
אבל היא לקחה את השוברים, כאילו לקחה מהמגירה את כל הסבב.
הייתה שם ערימה מאוד מאוד גדולה, היא צמצמה אותה קצת, אבל היא הביאה כמות שוברים חביבה.
טרמינולוגיה מחורסת.
תגידי, רגע, אני יכול לשאול על האספקט המשפחתי, איך הפסקתן להיות גיסות?
התגרשו בטח מאחיה.
מי התגרש?
היא התגרשה מאח של בעלי. הוא התגרש ממנה, היא התגרשה ממנו, משהו קרה שם.
אוקיי.
מה זה משנה?
מה זה משנה?
לא יודע, אני רוצה לצבוע את הסיפור. ואז את לקחת את הילדים שלך למלון הזה כל פעם, היה לך פחד שהסמכות תגיע?
כן, האמת שכן. הקטע של להתאפס כשאנחנו... עם המגבות ובגדי ימים שוברים עסקיים עם ילדים.
אבל את יודעת, השובר שקיבלתם הוא לגיטימי. זאת אומרת, מאיפה אני לא צריך לדעת מי קיבל אותו, באיזה סיטואציה או נסיבות קיבלו את השובר הזה?
נכון, כאילו זה יכול להיות איש עסקים שבאמת שלח את אשתו והילדים באותו...
או אשת עסקים שלקחה את ילדיה.
אתה יודע, הגישה הזאת זה בדיוק כמו שמסבך אותך עם מדריכים בלובר. רק אומר, ההיצמדות העיוורת הזאת ללשון החוק היא מה שהיא מייצרת הפדיחות על אדמת אירופה.
לא, אבל את אומרת שגם הבאת עוד אנשים.
כן, היינו קוראים עם חברים בכניסה.
אבל מה אמרתם? עליי. עליי.
ארוחת בוקר טובה ובריחה אחר כך. מחלקים שוברים לחבר'ה.
כמה לקחתם?
אני חושבת שהיו שם ברמה של כמה עשרות.
יואו, וכמה פעמים הייתם במלון באמת, בפועל? כמה עשרות?
לפחות 10 פעמים.
וואלה.
לפחות 10 פעמים.
זה שובר שהוא גם יכול להיות פג תוקף? זאת אומרת, יש תאריכים?
לא.
יואו.
הלאה בבאללה.
תראו. בעצם זה שהם מנפיקים שוברים כאלה לכל החיים, זה מטורלל.
צריכה להגיע לשם לפני שהמלון נופל. קורס.
נשמע נורא שאת רוצה להגיד מה שם המלון, כי את כל פעם...
לא, אני לא אגיד.
אני חייבת לדעת.
אני חושב שאנחנו יודעים.
אנחנו לא יודעים.
יש לי, טוב.
יש כל מיני מלונות כאלה שווים בתל אביב, כן? כן.
ותגידי, מה הייתה הפעם האחרונה שהשתמשת בזה? כשנגמר לך, זה היה כאילו האחרון שנשאר לך בערימה?
לא, האמת שקודם כל יכול להיות שנשארו עוד כמה שוברים. זה יהיה חזירים מצידי להגיד שמיצינו?
כבר לא טעים לה.
יו, אז ויתה, חלקי לנו פרס.
נראה לי אחרי השיחה הזאת, כל המלונות בתל אביב מגבירים את סידורי ה...
כן, עושים, מרעניינים את האקסל.
עידית, ויש לי שאלה באמת עם יד על הלב. אם עכשיו נגמרים לך שוברים, ובא לך יום כיף כאילו בבריכה ארוחת בוקר, את הולכת ומשלמת? או שכאילו זה כבר...
שם?
כן.
אני לא אעמוד בתשלום.
וואו.
כמה זה עולה?
אשכרה.
כמה זה עולה? בוקר.
כניסה יחידה לבריכות במלונות האלה, זה לפחות 100 שקל לאדם. ארוחת בוקר, 100 ומשהו.
ולא בת לבד כמובן, זה משפחתי. זאת אומרת כל פעם זה 500-600 שקל בקלות.
כן, כן.
יפה.
כאילו חזכת כמה אלפי שקלים עד עכשיו.
יפה מאוד, מה? למה לא?
והרגלתי את הילדים לסטנדרט שזה גם
בדיוק.
אחרי זה את לוקחת אותן לאיזה בריכה עירונית עם כיסאות כתר שעפים. תודה רבה עידית.
פנקקים שוקולד לבן, זה לא...
וואי, פנקקים שוקולד לבן זה סטארט.
וואי, הדלקת ברמות, נהניתי.
גמרת אותי, אתה עם הצ'יפס מקודם ואת עכשיו עם זה.
סליחה.
ביי עידית, תודה רבה.
תודה.
ביי, אחלה יום לכולם.
גם. קרן?
כן, בוקר טוב.
היי קרן.
היי.
מה שלומך?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר.
ספרי קרן, במה את מנצלת, משתמשת, לוקחת יותר מדי?
בעבר הרחוק, כשהייתי חיילת, היה לי אישור נסיעה לאזרחים, מטעמים כאלו ואחרים, ובגלל שאני בדרך כלל נראית צעירה לגילי, אז שהשתחררתי לא החזרתי את האישור הזה באיזושהי טוענה, ובמשך כמה שנים טובות השתמשתי בו, ונסעתי בחינם באוטובוסים.
מדהים.
מושלם.
זאת אומרת, את לא מכירה את הדבר הזה שעולים לרכבת על אזרחי, ואם כאילו עולה איזשהו פקח וזה מחליפים למדים מהר ברכבת בשירותים? כי הרי אפשר לעלות, חיילים יכולים לנסוע כאילו בחינם.
כן, אבל למה לאזרחים מראש?
כי יוצאים לבלות בתל אביב.
אה,
כן.
מנצלים את הדבר.
יוצאים לבלות עם מדים?
עם מדים בתיק.
לא, עם מדים בתיק, כדי שהנסיעה תהיה חינם.
ברור,
וואלה.
ברור, מה, לא עשית? ברור.
לא, לא עשית את זה מעולם.
כן, כן.
רגע, תגידי, פעם עלה פקח וכאילו אתגר אותך, ויכולת להוכיח לו שיש לך את האישור הזה?
וואו, אני האמת לא זוכרת. זה היה כוח מזמן.
אבל לא צריך להראות חוגר ליד האישור או משהו כזה?
לא, המקפיק שאתה מראה את האישור הזה, גם דרך אגב זה היה אישור ממש צ'קמוק.
איזה פתקית כזה.
בלימינציה. כן, זה היה משהו ממש לא מקצועי.
זה נהדר כמה כוח יש בדף. כאילו, אם מישהו מוציא דף ואומר כזה, הנה, זהו, זה מספיק.
דף וווסט זוהר, זה שני דברים שכאילו אתה יכול לעשות איתם הרבה דברים.
נכון, ושניהם ביחד עם מלא.
לגמרי, אז כמה שנים הייתי נוסעת לעבודה, הלוך ושוב, מסובבת בתל אביב, במרכז הכל עם הכרטיס הזה.
כן. קרן, תודה רבה.
תודה, קרן.
תודה לכם.
יופי, ביי. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. שעת אפס. יס.
אז כמדי שבוע, אחד מאיתנו לוקח נושא מעניין וחוקר בו, מרחיב עליו, ואני לא מזמן קראתי בלוג של פרופסור סקוט גולווי, הוא מומחה לעסקים וכלכלה, אני באמת ממליץ לכולם אגב לקרוא אותו, הוא מאוד מעניין, יש לו גם כמה ספרים מאוד מאוד טובים, יש לו גם פודקאסט, הוא גם כותב הרבה על טכנולוגיה, לא משנה, והוא פתח לי את הראש לנושא מאוד פופולרי שאנחנו שומעים עליו הרבה מאוד ביום יום, אבל יש לו הקשרים רחבים והשפעות מאוד מאוד רחבות שאני אף פעם לא לקחתי בחשבון. אז התחלתי לחקור על אוזמפיק. אוזמפיק היא תרופה מסוג GLP-1 שנועדה לטפל בסוכרת מסוג 2, אבל התגלתה מהר מאוד כי יעילה לטיפול ב... השמנה.
קטיש בסוכרת סוג אחד.
לא, לא. זה היה מתחת לפנס. זה היו אומרים, רגע, אם זה סוג שתיים עובד. לא, השמנה, אגב, לפי הגדרה המדעית שלה, היא מצב של BMI של מעל 30. בין 25 ל-30 זה עודף משקל, מעל 30 זה השמנה, והיא מקושרת עם סיכונים כמו מחלות לב, לחץ דם וסוכרת מסוג 2. הצורה הנפוצה ביותר כמו סוכרת. זה קצת, אגב, כמו שליחות קטלנית, שדווקא ה-2 הצליח יותר.
יותר מהראשון, כן, כן. כן.
עכשיו, אני האחרון שיכול לדבר על אורח חיים בריא. אני, אם אני עושה עכשיו בדיקת דם, אני נכשל על נוזל בלמים. אבל מה שמעניין פה הוא שמדובר בתופעה כלכלית. מ-1975 עד 2016, אחוז האנשים שסבלו מהשמנה עלה מ-11.7 ל-37.3 אחוז בארצות הברית. בישראל באותן שנים המספר עלה מ-12.5 אחוז ל-26.7 אחוז. העלות השנתית של השמנה בארצות הברית בשנה היא 173 מיליארד דולר. בשנה,
זה עלות נכון? ההשמנה?
כן, ההשלכות הבריאותיות,
הבריאותיות כלכליות
של השמנה על הכלכלה האמריקאית, נכון, 2019.
זאת אומרת, שליש מהאמריקאים במשקל יתר לפי מדדי BMI?
יותר ממשקל יתר.
באוביסיות?
בהשמנה, כן, כן.
אוקיי.
בישראל העלות
השנה... רבע, לפי מה שאמרת.
אגב, היום כבר יש דיבורים על 40%.
וואלה.
בישראל העלות השנתית היא 20 מיליארד שקלים כל שנה של השמנה. כלומר, לא מדובר רק בנושא בריאותי, אלא גם כלכלי, שיש בו הזדמנויות כלכליות עצומות, ובדיוק לשם כך נכנסה אוזמפיק, תרופת ההרזיה של הסלבס, שהרבה מאוד אנשים בארצות הברית לוקחים אותה, אבל לא הרבה מאוד אנשים מודים בזה, חוץ מאילון מאסק, אבל אולי זה כי הוא ניסה להשיח את דעתנו מהקטמין. אוזמפיק הוא שם המדף של תרופה בשם סמגלוטייד, שנועדה לחקות את הפעילות של הורמון GLP-1. בגדול, כשאוכל נכנס אלינו לגוף, משתחררים הרבה מאוד הורמונים שמטרתם לגרום לדברים לקרות בתגובה. אחד מההורמונים האלה הוא GLP-1, שמדליק כל מיני מתגים בגוף. בלבלב, לדוגמה, הוא מגביר את ייצור האינסולין, שאחראי על ייצוב רמת הסוכר בדם, ולאנשים שסובלים מסוכרת 2, יש בעיה בייצור אינסולין. לכן הם מזריקים לגוף אינסולין כדי לשלוט ברמת הסוכר בדם. נכון? כשאנשים עם סוכרת הם מזריקים אינסולין. אוזמפיק גורמת לאינסולין שיש לנו בגוף, בין אם באופן טבעי או כתוצאה מהזרקה, לעבוד בצורה יעילה יותר. אפקט נוסף של GLP-1 שאוזמפיק מחכה, הוא על הקיבה. בקיבה קולטנים של GLP-1 מאטים את קצב העיכול, כך שהאוכל נע לאט יותר, ונשמרת תחושה של שובע לאורך יותר זמן. אתה אוכל, ואתה מרגיש שבע לאורך יותר זמן, רק בגלל פעילות הורמונלית בגוף. ועוד קולטן חשוב של ההורמון הזה נמצא במוח, שבו הוא ממש מדכא את תחושת הרעב, כי הרי התחושות שלנו נובעות מפעילות מוחית.
כן, שהמוח מגדיר אותן.
בדיוק, ואפשר לעשות גם על זה מניפולציה. בקיצור, אנשים שמזריקים אוזמפיק אחת לשבוע, מייצרים מניפולציה מאוד יעילה על הגוף, שגורמת להם לאכול פחות. בהתחלה התרופה אושרה רק לאנשים עם סוכרת, אבל ב-2021 אושרה בארצות הברית תרופה שמכילה סמגלוטייד תחת השם המסחרי וגובי, שזה ממש תואם אוזמפיק, רק שהוא נועד להשמנה כרונית. אגב, בישראל אנחנו כן שומעים על אנשים שרשמו להם אוזמפיק להשמנה, וזה דורש אישור חורג. ושכן, גם בארץ וגם בעולם התפתח כבר שוק אפור של אוזמפיק.
בטח.
לאנשים שלא מקבלים מרשם ועדיין רוצים את האפקט של
התרופה. אבל אם זה משהו בטוח בעצם, אז למה זה לא הפך להיות משהו שהם פשוט רושמים אותו?
אז בארצות הברית רושמים אותו, ובארץ כאילו עובדים על האישורים האלה, ויכול להיות שזה יקרה. וזה משהו בטוח, אבל אתה יודע, יש לו גם תופעות לוואי. ובגלל הביקוש האדיר לאוזמפיק וההשפעות המרחיקות לכת שלו על החיים של מי שנוטל אותו, הכלכלה העולמית, וזה הקטע המעניין, כבר מתחילה לאט לאט להשתנות. ב-2023 המחירות של אוזמפיק עמדו על 8.7 מיליארד דולר. רק ב-2023. בארצות הברית בלבד מדווח על 9 מיליון משתמשים באוזמפיק ודומיו שנה שעברה, כשהתחזיות מדברות על 15 מיליון משתמשים עד 2030 בארצות הברית. בהנחה שהתרופות האלה ייתנו השראה למתחרים, והשימוש בהן יהפוך ליותר מקובל ויותר יעיל, אנחנו צפויים לראות מיליונים של אמריקאים יורדים מתחת לקו של השמנה, וזה לכשעצמו ישפיע על המון 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 תעשיות. החשודים המיידיים הם כמובן עסקי הורדת המשקל הקיימים בארצות הברית, כי זו תעשייה ענקית, שיש בה כדורים ומכונים ומנתחים, וכל אלה נמצאים בסכנה בגלל הדרך החדשה והיעילה להוריד במשקל. ובגלל שמדובר בכמויות כל כך גדולות של אנשים ושל ייצור, גם רשתות המזון כבר נערכות לירידה במחירות, רשתות הביגוד נערכות לשינוי המידות שלהן, יש יצרניות משקעות וממתקים שהמניות שלהן ירדו באחוזים בודדים ככל שהמחירות של אוזמפיק נהיו יותר דומיננטיות. הרשיז, לדוגמה, הם ממש איבדו מהערך שלהם.
ומקשרים את זה ישירות לתקופה?
כן, ומקשרים את זה ישירות לתקופה. אפילו חברות התעופה, United Airlines, עשתה חישוב, וגילתה שאם כל נוסע יאבד בממוצע 4.5 קילו, זו ירידה של 800 קילו בכל טיסה, מה שיחסוך 104 ליטרים של דלק בשנה, שהם 80 מיליון דולר. למה? 800 קילו בכל טיסה, 104 ליטרים של דלק.
בשנה? אולי בטיסה.
סליחה, בטיסה, ואז בשנה זה 80 מיליון דולר. שזה...
מטורף.
מטורף. ברבעון הראשון של 2023, הכלכלה הדנית צמחה ב-1.9%. לפי פורבס, הערכה היא שרוב הצמיחה הזאת, 1.7%, היא בזכות נובו נורדיסק, החברה שמייצרת את אוזמפיק, שהיא אחת מהחברות הגדולות באירופה בכל התחומים. תחשבו על זה, התרופה הזאת, ההזרקה הזאת, אשכרה הגדילה משמעותית את הכלכלה של דנמרק.
אבל גם יש הרבה, כאילו, אנשים מתרבים בצורה הרבה יותר גדולה בעולם, אז כאילו זה מתכזז, כי כזה במקום שבן אדם אחד... יהיה לו משקל של כאילו אדם של שני אנשים, אז יש פשוט שני אנשים.
נכון, אבל יש לך תחזיות של מה יהיה הגודל של האנשים האלה, והתחזיות האלה עכשיו משתנות בגלל התרופה הזו.
בסוף על מטוס יש כמות קבועה של אנשים, והם יותר שוקלים פחות, אז זה פחות דלק.
נכון, זה במקומות של...
כרגע נובו משקיעה מיליארדים רק כדי להצליח לעמוד בקצב הביקוש לתרופה, כי יש מחסורים כל הזמן, וכמוה גם יצרניות אחרות של תרופות GLP-1 אחרות, וסביר שהביקוש הזה רק יעלה. לפני חודשיים המחסור העולמי אפילו קצת החריף בעקבות ציוץ של אילון מסק בנושא, שכתב שהוא לוקח אוזמפיק, שזה אגב סיבה די גרועה להתחיל להזריק אוזמפיק.
כי אילון.
הוא הפוסטר?
כי אילון אמר, כן.
אבל גם הוא הפוסטר של הרזיה?
כנראה שהוא איבד הרבה משקל בגלל זה.
כן, הוא חטוב, לא יודע, כמעט הלך מכות עם מרק צוקרברג.
אבל בסוף לא.
זריז, כן.
בסוף הוא לא.
וצריך לזכור שמדובר בתרופה שצריך לקבל במרשם, שיש ממנה תופעות לוואי, שהן כוללות לפי אלון בחילות, עקרות, כאבי בטן, עזים, ובאמת חבל שתחוו את כל הדברים האלה שלא לצורך, כשאפשר פשוט לקבל אותם בחינם, מלקרוא ציוצים של אילון מאסק בכללי. זה הסיפור שלו.
יפה, כמה שאלות. קודם כל, אולי פספסתי, אבל זה משהו חד פעמי או שלוקחים קבוע?
לא, מזריקים את זה
פעם ב...
אחת לשבוע. רגע, כתוב לי, כן, אחת לשבוע.
דבר שני,
איפה משיגים את זה?
בבתי מרקחת. אבל אחרי...
לא, אני אומר עכשיו, כן.
עכשיו יש קבוצות בטלגרם, אני חושב שאפשר.
סבבה.
וואי.
דבר שלישי, למה קוראים לזה של הסלבס? למה כל דבר חדש כאילו שנהיה הוא התרופה של הסלבס?
את האמת שלזה יש הסבר. פשוט ניסיתי שזה ישמע יותר גלם ויותר מעניין.
אבל לא קוראים לזה בשום מקום?
ממש לא ככה.
זה מיתוג שלך?
זה מיתוג, לא. אתה כן שומע על זה בגלל שכשסלבס משתמשים בזה, אז יש הרבה דיבור גם על ההיא שהרזתה, אבל היא לא אמרה למה בטוח היא על אוזמפיק, זה כאילו כזה, בגלל שסלבס אתה רואה את ההרזיה שלהם באופן מאוד מאוד מובהק וכולם רואים, אז זה התחיל כאילו בורסה של ניחושים של איזה סלב כן ואיזה סלב לא,
מי יתארגן ומי לא,
אבל אני זה שטבע את הביטוי התרופה של הסלבס.
זוכרים שאתמול שלחתי לכם את התמונה של נאמר?
נכון.
הוא לא יתארגן למשל.
בינתיים, אבל עכשיו אחרי שהוא ישמע את
שעת האפס
הזאת. הוא סלב.
די סלב.
נאמר ו...
פציצי.
כן, וואו, הוא עלה, לא יודע מה, הוא כאילו אמור להיות, הוא בפציעה, אבל אמור להיות שחקן כדורגל פעיל עדיין, עלה בטח איזה 15-20 קילו. הוא זמפיק.
יש עוד כמה, יש עוד כמה, זה כאילו זה כבר שוק.
זה דבר מדהים, כי התהליך הזה הוא הפוך למה שקרה בעצם משנות ה-60. זאת אומרת, ראיתי על זה גם הרבה סרטים דוקומנטריים, נגיד כוסות המשקה של האמריקאים, היום הם מסתובבים הרי עם כוסות עצומות של ליטר, כן. כל מיני סטנלי קאפס כאלה. וזה
השמאל, כאילו.
בדיוק.
זה, כן.
וזה הלך וגדל, זאת אומרת, כמות הסוכר במשקה, ברשתות המזון המהיר, הגודל שלהם עלה בהתאם לדרישה ולביקוש, הכל גדל. המנות גדלו, הכינוחים גדלו, ובהתאם האמריקאים הלכו והשמינו.
ולכן אוזמפיק היא מהפכה, כי זו פעם ראשונה האפקט הזה והמגמה הזו משתנה ומתהפכת.
כן. שכמובן עדיף שהמהפכה הזאת תקרה באופן טבעי, שאנשים יאכלו פחות, יתאמנו יותר וכזה, ולא באמצעים כימיים שמתעסקים עם כל מיני הורמונים.
חד משמעית, ומה שאתה אומר, כאילו, אפשר, אתה יודע, אפשר לקוות שכל אזרח ואזרח, שוב, גם אני, כן, שאני לא סובל מהשמנה, אבל אני לא מנהל אורח חיים בריא, אפשר כאילו לקוות שכל אחד מאיתנו יתפוס את עצמו בידיים, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה חברתית, ככל שיש לך יותר הרשיז ויותר מקדונלדס ויותר חברות כאלה שמייצרות מוצרים טעימים בטירוף, ויש להם גם שיווק מסיבי, אז אתה תצטרך פתרונות גם חברתיים לזה, לא יעזור.
מדהים, האמת מעניין. ו... אני צריך...
או לעבור לדנמרק ולעשות כמה מזומנים יפים על הדבר הזה.
שיר, שיר של...
פטבוי סלים.
זה, הוא התחיל בשם הפרטי לפני האוזמפיק.
כן, עכשיו הוא רק סלים.
כמות ההודעות שאנחנו מקבלים על כל מיני שווקים שחורים.
כן, אני חייב לציין, אין לי את הזריקה, אני לא יודע איך למכור אותה. למרות שאם זה הביקוש, אז אולי אני אתרגן.
כמה זה עולה?
איליל כותבת 500 שקל מהקונקשנים שלה, לזריקה אחת.
למה, אבל לאיזה כמות? מה זה לזריקה אחת?
זהו, באיזה תדירות?
שבוע?
שבוע, כן, ההזרקה היא שבועית ממה שקראתי. אז זה 500 שקל כל שבוע?
תחשוב כמה זה חוסך לך בסופר.
אני יודע, עשיתי ממש את החישוב לארצות הברית כולה, אבל כאילו, וואו.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
היי.
מה נשמע?
בסדר.
בסדר.
וואו.
יו, זה...
אין
זה כבר נכנס לך באמצע המילה.
אין בתרופות שלך איזה משהו...
זה לא שלי, אני שוב מדגיש.
שמשמין, אבל מבטל שיעול, נגיד, משהו.
אני שוב מדגיש, אין לי איך להשיג לכם את התרופה הזאת. ולו היה לי, לגמרי הייתי מוכר לכם.
תן איזה קוקטייל של קודאין, שזה משהו מהעולם הנרקוטי שמבטל שיעולים, יחד עם הרזיה. פיוף! אני משלם על זה את המחירים שאיליל משלמת על ההרזיה.
שאיליל משלם.
שאיליל מקבלת, סליחה, היא סוחרת בכדורים. בזריקות. אנשים חושבים שכאילו הדיי ג'וב שלה זה פה ההפקה והזה.
זה הפרונט. זה הפרונט שלה.
יש לה פה קונקשנים.
בדיוק.
קונקשנים כל כך הרבה אנשים.
יושבת על צמתים מרכזיים.
כן.
אני קורא עכשיו כותרת שאפרופו אילון מאסק שבו עלבנו
צרכן כזה זריקות ההרזיה
self-acclaimed
והוא מודה בזה,
יש לו הרבה חברות לאילון מאסק, יש לו את אקס, יש לו כמובן את טסלה שאנחנו יודעים עליה, יש לו את
הלוויינים
שזה בעצם חטיבה, סטארלינק זה חטיבה של ספייסקס שזה חברת החלל שלו, ויש לו את ניורלינק, יש לו גם את הבורינג קומפני,
יש לו בעיה במוח,
יש לו בהחלט בעיה במוח, ויש לו גם את חברת ניורלינק, שזה חברה שחוקרת את הקשר בין מוח למחשב בעצם, והחזון שלה בין היתר זה שאתה תוכל לשלוט על המכשירים האלקטרונים שלך בעזרת פקודות מוח בלבד, שזה מאוד מרגש ומאוד מפחיד בו זמנית, והוא דיווח בטוויטר שאני אקריא, the first human received an implant from Neuralink yesterday and is recovering well. Initial results show promising neuron spike detection. כלומר, בן האנוש הראשון שהושתה לו שתל של Neuralink אתמול, מתאושש יפה, ויש תוצאות ראשונות.
זה שתל במוח, אם אני לא טועה.
שתל של שבב במוח.
שבב במוח, צ'יפ למוח. גם קראתי שבעצם... כמובן, הרי הוא אדם מטורף, כן, ובאמת, הוא רשע כאילו מהעולם הקולנועי של מרוול, הוא בדיוק כאילו כזה. אז כדי לקסטח, הוא אומר, כן, זה בהתחלה יהיה לגדמים, ואנשים כאילו שהם משותקים יוכלו כאילו לשלוט בזה, ותמיד כאילו האנשים האלה, הם מחבסים את המטרות שלהם עם נכים. הוא עוטף את עצמו בשכבה של נכים, כאילו זה מטרה טובה, ואני בטוח אגב שהרבה אנשים עם מוגבלויות קשות ישמחו לקבל את יכולת התנועה שלהם חזרה.
הוא ממש אומר, דמיינו לעצמכם שסטיבן הוקינג היה יכול לתקשר מהר יותר מקלדנית מהירה וממנהל מחירה פומבית.
וואו, אימג'ן.
כן.
אבל איכשהו אני לא קונה את זה במקרה שלו, זאת אומרת שהכוונות הן טובות.
ברור.
שהוא כאילו מעבר אותנו וכולנו, או כן, כן, אנשים דיסביליטיז, צריך לך איזה סטיבן הוקינג גם על הדרך ככה, מי יכול להגיד מילה רעה על זה?
אפילו אם אי אפשר להכריע האם הכוונות טובות או רעות, אנחנו יודעים שזה אדם חסר אחריות. הוא חסר אחריות, כאילו במקרה הטוב לא אכפת לו מהמטרה, והדרך לשם היא מסוכנת.
וכמו שהוא באמת הפך את טוויטר ל-X והפך אותה לזירה הרשתית המסוכנת ביותר ביקום כולו, חסרת אחריות, התנערות לחלוטין מכל עניין הבדיקת עובדות וכל הדבר הזה, מי יכול לסמוך עליו כשהוא עושה דברים כאלה? משתיל צ'יפים במוחות של אנשים?
למה זה מגבלות? למה זה לא מחוץ לחוק נגיד?
יש לו אישור אגב של ה-FDA לעשות את הניסויים, זאת אומרת זה כן מאושר, זה לא משהו שהוא עשה, ויותר מזה זה גם שוק שקיים, כמה חברות מתחרות, כאילו מי תגיע לדבר הזה ראשונה.
ובכולם צריך לחשוד במידה מסוים, אפילו קפדאו וחשדאו.
כן, כן.
זה תחום.
אבל אצלו זה קודם כל חשדאו וקפדאו.
אפילו חשדאו וחשדאו. כאילו חשדאו ועוד יותר חשדאו. ממש חשדאו.
הרי הוא יוצר לעצמו אקוסיסטם. אנשים כאילו מתחלחלים מהאקוסיסטם של אפל, שהם גם בטלפון וגם במחשב וגם האוזניות וגם ההומפוד וכל מיני דברים כאלה. האקוסיסטם שאילון מסק יוצר לעצמו, הרי הוא יוכל לשלוט לנו על המוח, והגוף שלנו יזוז אל אולם של טסלה כדי לקנות טסלה בסופו של דבר, לצרוך את האינטרנט שלו שהוא ישלוט עלינו דרכו,
כי הוא מוזן מקונספירציות. עכשיו איפה יש קונספירציות? הן עולות בטוויטר, ב-X, ואז הוא קורא, ואז הוא אומר, רעיון,
כן.
ויש לי את הכסף לבצע את זה, לממש את הקונספירציה, כדי שהיא לא תהיה קונספירציה, ואז לא יגידו שזה פייק ניוז בטוויטר.
ומה שעושה בסופו של דבר זה חמור יותר מכל קונספירציה. בסופו של דבר הוא האיש שמשתיל צ'יפים במוח, שזה ההזויים של ההזויים, אמרו.
נכון, אמרו את זה על החיסונים.
נכון.
שפייזר משתילים לנו צ'יפים בחיסונים.
אז הוא מגשים את זה כדי שלא יגידו שזה באמת אקס. כן, כן, כן.
רעיון.
ממש רעיון. ואם יהיה לו צ'יפים במוח של אנשים, אז גם הוא יוכל לתפוס את הרעיונות האלה כשהם רק נולדים במחשבה. הוא אפילו לא יצטרך את הזמן שזה לוקח להקליד את זה ב-X.
ולגרום להם לא להקליד את זה אפילו. אתה תבוא לכתוב את הרעיון, אתה תשכח אותו בדרך אל הקונספירציה, הזויה ככל שתהיה. כן.
זה הזה.
כאילו אני רציתי לדבר על אירוויזיון, אבל פתאום זה נראה לי כזה ליים, כאילו כמה אומנים שוודים עכשיו עשו עצומה של 1,000 אומנים שוודים, כדי להחרים את ישראל.
נכון.
שישראל לא תורשה להשתתף באירוויזיון בגלל המלחמה בעזה.
כן, ומי חתמה?
רובין.
כן.
דנסינג און מיי און.
נכתב עלינו, אה?
כן, ממש ככה.
זה שיר טוב.
האמת שזה שיר טוב, זה מה שמבאס. כשבסוף אלה שיש להם שירים טובים, הם כאילו שהם טובים.
שהם טובים מאוד אפילו.
מוערכים.
כן, גם גרועים יוצאים נגדנו, זה גם מנחם, יש גם כמה גרועים.
אבל על כל, זה כמו עסקת החטופים, נו, במתווה החדש. טוב אחד שווה הרבה גרועים.
נכון.
כאילו, תן לי 1,000 גרועים כאלה, זה הנס יורגן, שמורגן, בורגן, אבל אחד טוב, בסה.
כן, אגב, יש פה כן משהו לדבר עליו ש... אתה אומר בצדק ש-X היא אחת הרשתות החברתיות המסוכנות ביותר ביקום, אבל גם טיק-טוק היא יש בה סכנה אחרת. ועשו מחקר שבודק משווה כמה תכנים אנטי-ישראלים עולים בטיק-טוק לעומת כמה פרו-ישראלים והיחס...
אחד לעומת 10, כן?
אפילו יותר. אפילו מדברים על אחד לעומת 40, כאילו ביחס כזה, בנפח כזה. וכשאנחנו רואים שהעולם... הולך ומסתדר לכדי מלחמת עולם שלישית, שבצד אחד יש את מדינות המערב, ובצד שני יש את איראן, רוסיה, סין, צפון קוריאה, whatever. אז זה שהרשת החברתית הכי פופולרית אצל צעירים, היא בבעלות של אחת מהמדינות על הציר הזה, לא הכי מרגיע.
לא מרגיע בכלל, ושהיא עושה בשימוש מודע גם ככלי נשק.
זה קדימון, לאיך כשתתחיל מלחמת העולם השלישית,
כן.
דעת הקהל במערב היא נוחה להשפעה במובן הזה.
יש מישהו שאמר, סורי שאני לא זוכרת את שמו, אחרי השיר אני זכר ואני אגיד, אבל הוא תיאר את זה ככה, שאם נגיד כל חברות הסטרימינג והחדשות, כולם היו אותו דבר, אם נגיד יש את נטפליקס, HBO וזה וזה, תחשבו שכולם היו באותו בית יוצר, כאילו יכלנו לצרוך חדשות כולם רק מנטפליקס, אז היינו אומרים שזה מונופול, נכון?
בוודאי.
אז טיק טוק זה זה? זה פשוט, זה החליף את הטלוויזיה.
זה החליף את הכל, החליף את הכל, וזה בבעלות שלטון לא דמוקרטי, עם אינטרסים מאוד מאוד קשים.
זה כאילו חברה פרטית שהיא בבעלות סין.
כן, באמת פרטי בסין.
כן, צריך לציין את זה.
כל בורד צריך לשבת חבר ממשלה, חבר מפלגה.
וגם הממשלה הסינית בעצמה אמרה באופן רשמי, לא נרשה שטיק טוק תהיה חברה פרטית. כאילו, היא ממש אמרה את זה.
ברור, והם לא מרשים לסינים להשתמש בטיק טוק. זאת ההוכחה.
הם גם לא מרשים לסינים להשתמש בפייסבוק, באינסטגרם ובאיקס. וזאת הוכחה עוד יותר.
ככה צריך לעבוד. ביום פקודה שתהיה פה מלחמת העולם, כשהאמריקאים יבואו, הרי כל ההייטק העולמי, הדמוקרטי-ליברלי, אני אומר את זה בכוונה, כאילו בקצן, הוא נורא מתייפייף. אפל הרי אומרת, לא, לא נשתף פעולה עם ה-CIA, לא תוכלו לפרוץ את טלפונים. אילון מסק, הוא יגיד לביידן, זיבי, אני עוזר לך כאילו מול הסינים. צריך דיקטטורה, לא יעזור. בסוף?
כן, מצד שני, אם לא
ירשו... בסוף, בשעת מבחן?
אבל מצד שני, אם לא ירשו פה טיק טוק, אז מה שיהיה, נגיד, לך בבית, זה כלום לעומת מלחמת עולם שלישית. כלום.
בוקר חדש, טל ברמן, תום
אהרון, אביה פרחי. מור גלפנד, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה קורה, אמג'י?
מה הסיפור עם איליל והתרופות? לא הבנתי. ולמה לא קיבלתי לזה קצת?
עשיתי שעת אפס על התופעה הכלכלית שנקראת אוזמפיק. ואז איליל סיפרה...
זריקות ההרזיה הפיליות האלה, כן? כן,
ואז איליל סיפרה שיש לזה שוק שחור וגם מכירה מחירים, וממש פרסה לנו פה תפריט...
ואז כמובן הנחנו שהיא סוחרת בזה בעצמה.
בהחלט.
הבנתי, תודה על התקציר, אני אשמש את זה אחרי הפינה.
אפשר גם בפינה הבאה, תשלבי את זה.
ביקורות מהרשת על אוזמפיק ואיך הוא
מתוח. אז בואי נזכיר שאת בעצם מביאה ביקורות על מקומות שיש להם הקשר אקטואלי. הביקורות האלה לא... ביקורות מתוך גוגל רביוז או פייסבוק רביוז.
נכון.
ביקורות האלה לא חייבות להיות עדכניות, אבל הן כן ביקורות על מקום שיש לו איזשהו הקשר אקטואלי, ואנחנו מנסים לנחש מהו המקום.
נכון, דרך הפרטים הדלים שיש בתוך הביקורת. מיקום ראשון, 4.7 כוכבים, מקום שווה יוקר. ביקורת ראשונה, כתוב שסוגרים ב-6 בערב, אבל כבר ב-5 מתחילים לגרש אותך, כדאי לבוא מוקדם.
מה?
מקומות שמתחילים לגרש אותך.
זה לא בארץ, כי מקומות בארץ לא נסגרים ב-6.
בחיים לא.
חוץ מחומוסייה נגיד.
מסעדות פועלים, נכון.
כן. או פסטה שהיא אמיתית כאילו טובה.
רק ההוא ב...
לוינסקי.
לא, לא נראה לי, אבל אין הקשר אקטואלי לדבר כזה.
מה, 9:20 ואתם כבר רעבים? לא, אין הקשר של אוכל פה.
טל אמר בטעות צ'יפס לפני איזה שעה. יותר. אין אותי מאז, אין אותי, אין אותי.
כן. ביקורת שנייה. כשעזבנו, ראינו את הפירמידה בשקיעה, מראה מומלץ במיוחד.
כשעזבנו, ראינו את הפירמידה בשקיעה, מראה מומלץ במיוחד?
אבל זה בטח לא במצרים.
זה לא במצרים.
הלובר. אני אמרה, איליל.
לא, לא, אתה, בטח.
תודה רבה.
טוב, לגמרי טוב. אני אציין את הביקורת הבאה, סתם כי נורא הצחיקה אותי. איך יכול להיות שהמדריך הקולי כל כך קצר במוזיאון כל כך גדול? אתה משלם 6 יורו כדי להסתובב עם נינטנדו DS מסביב לצוואר 3 שעות, ובסוף מקבל חוויה אינטראקטיבית שוות ערך למשחק וידאו משנות ה-80.
זה טל כתב.
לא, מומלץ, אנחנו לקחנו את הסיור המודרך, האנושי, זאת הטעות.
שצריך את הסיור האנושי, לא הייתי בלובר מעולם.
כדאי מאוד, אגב, זה מקום מדהים, 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 באמת שאפשר לבלות בו שעות, שעות, שעות ארוכות, זה באמת מקום מדהים.
קראתי את צופן דווינצ'י.
לתקופות פחות אנטישמיות.
בהצלחה למצוא כאלה, כן. לא יודע, אם אחורה בזמן, קדימה בזמן, בהצלחה.
המיקום הבא שלנו, 4.5 כוכבים, ביקורת ראשונה, ההיכל מודולרי, לפעמים הבמה מאחור, לפעמים הבמה עגולה.
אולי איפה שהתרחש הסופרבול בקרוב?
לא סופרבול?
יפה.
אבל לא.
לפעה, הברבי החדש.
לא.
לא.
זה כל שבוע הברבי החדש. הברבי הישן, הברבי החדש.
זה מלווה אותנו כבר תקופה.
לא, 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 הברבי החדש, כי צריך כאילו זמן לקרוא ביקורות.
צריך לראות שם שיהיו ביקורות.
למה? בן שלב כתב על הופעה של הדג נחש, ואמר שזה עובד ברמות.
היכל מודולרי, איזה, זאת אומרת, הרבה היכלים ממקמים פעם את הבמה פה, ופעם את הבמה שם. במיוחד כאלה שמצטדיונים לספורט.
די קשה להשיג בירה כשנהיה צפוף בקהל. אגב, הבירה די גנרית. אנחנו קרובים לבלגיה. תעשו מאמץ.
לוקסמבורג, האולם של הקדם אירוויזיון שניצחה בו ישראלית.
יפה. יפה
מאוד.
יפה, יפה, יפה.
יפה מאוד. אנחנו בפינה אירופאית היום. אני אוהב את זה. זה נחמד.
אוקיי. אל תכריז הכרזות. תכף נחזור.
זה היה ניסיון שלי לדוג, לדוג מידע.
לדוג אינפורמציה. 4.2 כוכבים. ביקורת ראשונה. הייתי כמה פעמים, אבל הפעם היה גם נחמד, כי הכרטיס היה בחינם, והשתתפנו בסיור מודרך על הקרב שהתחולל ב-67 וגם ב-73.
מה?
לא להגיד כלום בבקשה עכשיו.
הייתי כמה פעמים, אבל הפעם היה נחמד.
כי הכרטיס היה בחינם.
כנס ההתיישבות אולי?
בנייני האומה.
בנייני האומה?
לא בנייני האומה.
חוש טוב.
חבר'ה, אני שומרת על שלום בית, אנחנו לא נדבר על בנייני האומה.
זה היה חינם.
אל תשכחו שמור גרה...
שכחתי, נכון.
במאחז בלתי חוקי שצמח... שצמח ב... כן.
היית בכנס?
בפוסט חווארה.
לא הייתי בכנס. הייתי צריכה לשאת אותו בטלוויזיה, אבל לא הייתי.
טוב, נקסט.
צחקנו ונהננו כל כך, רק חבל שבסוף היום, בגלל הגובה, הקטי את הפית על אבא נבזתר שקנינו בדוכן אוכל.
זה מגדל דוד או משהו?
לא.
אני מאושר מהביקורת הזאת.
זה משהו שקשור ל-67-73, לומר, מלחמות ששת הימים ויום כיפור.
כן, אבל איפה צוחקים במקום כזה ומקיים?
מן סתם ירושלים אולי, כי יש שם איזה לבן...
לא. טוב, אני אגיד ואז אתם ישר תדעו, אז תהיו על זה, והראשון מנצח. אין הרבה מקומות קרים בישראל.
חרמון.
נכון.
תיליל?
לא, לא, אתה. אתה לא צריך תיליל. אתה יכול לשאול אותי, אביה. ואני אגיד שזה אתה.
יש לי אחד אחרון, יש לנו זמן?
כן.
יש לנו זמן, אבל אין לנו בהכרח רצון לסכן את ה...
רגע, אבל החרמון כי יורד שם שלג עכשיו, הוא סגור לצערנו, כן?
כן.
כן, על החרמון צריך להגיד, לא רק שהוא סגור, גם המצלמות לייב סגורות, כאילו אי אפשר בכלל ליהנות מהשלג שיש שם, ובסוף הסופר...
תגידי רגע, אבל איזה, מה יש שם על 67 ו-73?
יש שם סיור מודרך על הגבולות כנראה.
וואלה.
לא ידעתי.
עושים את זה גם כשאין שלג, כי לפי התמונות אנשים...
כן, זה פעילות שאפשר לעשות שם, לא ידעתי שיש סיורים על הקרבות העזים שלו.
דווקא על הסיור המודרך מדברים הרבה שהוא מוצלח מאוד, ושהם מאוד מאוד נהנו ממנו.
טוב, מעניין.
וכשיפתחו,
הברבי החדש.
והאלטרנטיבה היא כמובן הרי הגולן, לפי החדשות כרגע יש סיכוי טוב.
נכון, שיש שם שלג.
שגם שם יש שלג.
כשאמרת שיפתחו חשבנו שזה כבר הבא.
לא, לא, אני ממש מדברת עדיין על החרמון. סגור, השער הטוב סגור, אסור להיכנס.
כן, ברור.
חיילים נכנסים לפעילויות מבצעיות. וגם אינטרנט, בלייב באינטרנט אין, שזה גם בדרך כלל מספק לאנשים, אתה יודע, את הצורך
שם. לא, ברור, זה כיף האתר של החרמון. אז יש לך אחרון?
אחרון.
אחרון. 4.1 כוכבים, המושבים מוטים קצת אחורה לטובת אלה שרוצים להירדם.
בנייני אומה.
לא.
אני, הברבי הישן.
לא הברבי הישן. וגם לא הברבי החדש.
זפה.
אבל איפה אפשר להירדם בלי שיעשו לך בעיות?
בקולנוע.
נכון.
לב, בית קולנוע לב? כי היה...
מה היה בלב?
פרצו שם את הטורקים.
אבל זה היה לפני שבוע וחצי, שבועיים.
לא יודעת.
סינמה סיטי?
לא לב.
סינמה סיטי?
לא נחש סתם, אתה צריך לתת זה, נו מה... יש פלנט קניון האלון.
הייתה השקה של סדרת טלוויזיה?
נכון.
מתוקים.
מתוקים היה.
של בהוט.
נכון, 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 זה מתוקים. חייבת להגיד שהיו הרבה ביקורות על הסינמה סיטי הישן.
זה היה בגלילות?
כן, שדי התיישן, כלומר חוץ מהלך לראות שם סרט קצת נשמע שאין מה לעשות שם, וזה מפתיע, כי אני הסתובבתי שם המון בתור ילדה, וזה היה... האתר הכי מעניין בעולם.
יש שם את הבלק עדיין, את המסעדה?
אז מסתבר שגם אין כל כך איפה לאכול. אני אברר לפינה הבאה.
סבבה, צריך לבוא כאילו לראות שיודעים כאילו מה יש שם.
תמיד במקומות האלה יש בר אירי. קשור, מה קשור בר אירי עכשיו?
תמיד, העם האירי כנראה מאוד אוהב קניונים שיש בהם קולנוע.
מטורף.
יותר אוהב ברים, נראה לי.
אבל איפה הוא אוהב אותם?
בכל מקום.
מי מקבל נקודה על התשובה הזאת?
דום, אתה רשום עם נקודה.
לא, אני לא בטוח, כי זה היה כזה...
אמרת סינמה סיטי. כן, אבל לא אמרת הקשר, אני לא יודע.
זהו, אני לא יודע.
אמרתי לב תל אביב. זה לא משנה לי.
לא משנה, לא משנה.
זה לא משנה.
זה גם היה מחוץ למשחק וניצחת.
תודה רבה.
מור, תודה רבה.
תודה, מור.
תודה.
יאללה, ביי. סיימנו, אנחנו גם נתראה מחר.
תודה רבה.
ביי ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.